היום אנחנו מדברים על הטרגדיה של שפקוונסה, נובמבר הלא כל כך נורא של ארסנל, הבעיות של מנצ'סטר יונייטד, הטירוף של ראסל ווסטברוק, על הקלאסיקו, הפלסטיקו, כמו כן, אני ולוונטל נבחר את המאמן שיציד את המועדון שלנו קדימה. בכל יום נתון, פרק 10, מתחילים!
כן, כן. אנחנו מקליטים. כן. אז יאללה, כן.
ראם לא כאן.
כן.
אז אני צריך לעשות את הליין שבכל יום נתון, הפודקאסט שלנו הוא חלק מרשת, רשת פודקאסטים שנקראת גיקונומי, שחלק ממנה זה פודקאסט גיקונומי, שדורון ניר וראם מדברים עם מישהו הרבה מאוד זמן על משהו. מאוד מעניין, אפילו שזה ארוך, אבל זה ארוך.
זה נשמע כלכלי, גיקונומי.
זה כלכלי חברתי, כן, זה הכלכלה החדשה. יש את הפודקאסט, שזה שיח נשים סוער, מרעיש וכו', ויש את ציון שלוש, שזה כדורגל ישראלי.
מרתק.
עם ראם וציון שלוש. אז זהו, אני סיימתי, אני חושב שעשיתי את זה טוב מספיק, אבל בכל מקרה, אנחנו נתחיל לדבר על... על הסיפור הגדול של של החודש, של השנה, של השבוע, של בכלל. התרסקות מטוס בברזיל, שבעצם חיסלה את הלסטר של דרום אמריקה, שפקוונסה, כן. שאגב, זה גם כן משתנה, כל אחד עם המפתע שלו בברזיל אומר את זה אחרת וזה, אבל לא משנה.
זה סנטה קטרינה, זה דרום ברזיל, זה אזור עם הרבה ברזיל, עם הרבה ממוצא גרמני וממוצא פולני, איטלקי, אבל כן, זה המקום הזה שאתה רואה שם כל מיני שמות, היינץ שומר כאלה ברזילאים.
בכל מקרה, אני לא רוצה לדבר על קלישאות, כי קודם כל זה... הכל הפך להרבה יותר כואב, לפי דעתי, ברמה העולמית, ברמה הגלובלית, אתה יודע, אתה מקבל את כל הסרטונים, והשחקן שהפך שגילה שהוא אבא, והמאמן שאמר שהוא גאה בשחקנים שלו וכל כך, והוא מוכן למות מחר, ואתה יודע, דברים כאלה, וכל החגיגות בחדר הלבשה, זה פשוט קשה נורא לראות את ה... לא הצלחתי לראות את כל הסרטונים האלה.
מסכים איתך, ואני חושב שזה גם את האסון הגדול, בטח אסון הספורט הגדול, שהוא אסון רשתות חברתיות, שאנחנו רואים את כל האפקט של זה, עם כל התיעוד המצמרר, חוץ מהרגע של ההתרסקות עצמה, תיעדו הכל לפני, זה כל כך חי, זה כל כך אנושי, ותודה.
אגב, אני לא פוסל את האפשרות שאנחנו כן נראה את הקטע ההתרסקות עצמה, כאילו, זה אפשרי, כן? לא שאתה יודע, לא שאני רוצה לראות את זה, כן? אבל זה דבר שאפשרי, ויש שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם, ולהתרחק מהקלישאות בקטע הזה. קודם כל, אני לא חושב שאנשים מבינים כמה טיסות כדורגלנים טסים היום, ואני מתאר לעצמי שיש המון המון כדורגלנים שנורא מפחדים עכשיו מכל הטיסות האלה, וזה נגע להם במשהו מאוד, מאוד רגיש.
דניס ברקאמפ בטח אמרתי לכם.
כן, דניס ברקאמפ למשל הוא זה. אבל כאילו, אחרי שטורינו התעסקו, אז נבחרת איטליה, שבעצם כאילו, כל נבחרת איטליה נמחקה.
עשרה שחקני נבחרת איטליה היו בטורינו הגדולה.
בטורינו הגדולה, וכל שחקני נבחרת איטליה למונדיאל, שבשנה שאחרי הם... הם אמרו, אנחנו שתים לשם.
שתים, כלומר, כן.
אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לטוס לשם. ואני מתאר לעצמי שהמון המון כדורגלנים חושבים, אתה יודע, הסתכלו על העניין הזה, והם גם כן, אתה יודע, עולים על כל מיני צ'רטרים כאלה, עם מטוס שאתה לא הכי... לכל אחד יש את הטיסה הזאת שאומר, אוקיי, המטוס הזה הוא... הייתי מעדיף לנסוע במים.
אני לא אגיע, אני לא אגיע.
כן, אז אני מתאר לעצמי שלהרבה כדורגלנים זה מאוד קשה וזה מאוד נוגע, ואני לא חושב שאנשים מבינים כמה פעמים כדורגלנים, אפילו ברמת הליגה הראשונה בבוליביה, טסים. כלומר...
היה מחקר על מסי, זה קיץ לפני שנתיים, נדמה לי קיץ 2014 שהוא טס, הוא עבר... באוויר 50-60 אלף קילומטר בשנה.
כן,
כן. כמו שאתה אומר, כמות הטיסות של קבוצות ספורט בכלל, אנחנו מדברים פה על דרום אמריקה, אז אני אזכיר את הנתון הזה, שאולי בישראל פחות מודעים אליו, אבל המרחקים בדרום אמריקה, ברזיל למשל, שיש לך טיסה פנימית של 8 שעות בתוך ברזיל, המרחק מבואנוס איירס למקסיקו סיטי, אתה יודע, אולי בגלל שאנחנו רחוקים משם, זה נשמע אולי זה קצת קרוב, מבואנוס איירס למקסיקו סיטי זה יותר ממה שאתה טס מלונדון לניו דלהי,
כן?
שזה פה לחצות יבשות, אז כן, זה הכמות טיסות עצומה, ו... תשמע, העניין הוא ש... אתה יודע, אומרים שלטוס זה הרבה יותר בטוח מאשר לנסוע לשדה תעופה עם האוטו שלך מבחינה סטטיסטית. אבל ההבדל הוא שכמובן החוויית הטיסה הקלסטרופובית שאתה לא תלוי בגורל של עצמך ואתה לא, אין לך אחריות בעצם, אתה פסיבי מאוד. וגם העניין ש... אסון טיסה אחד, זה מה שזה עושה, כמובן.
ובמיוחד, במיוחד בעידן הזה של האינטרנט וכו'. אבל לפני שאני רוצה להיכנס לקטע היותר מגעיל בסיפור הזה, בוא נגיד את הדברים היפים, שבאמת ראינו התגייסות בלתי מתפשרת לטובת הברזילאים, לטובת הקבוצה. אנחנו ראינו שאתלטיקו נציונל בעצם ויתרו על הגביע שהם היו אמורים לשחק עבורו. זה לא ויתור רק על הגביע, זה ויתור גם על 2 מיליון דולר. כלומר, 2 מיליון דולר שעוברים למועדון.
ומבטיחים לשאפו קרנס מקום בשלב הבתים בקופה ליברטדורס בעונה הבאה, שזה גם כן מאוד משמעותי.
כן, וגם אנחנו ראינו שאת המועדונים הברזילאים שמוכנים להשאיל שחקנים לכמה שצריך, והם מנסים להגן על הקבוצה מירידה. גם ראינו קבוצות מארגנטינה שאומרות שמוכנות להשאיל שחקנים, ואפילו בנפיקה אמרו שמוכנים להשאיל שחקנים.
בקבוצות שגם יערכו משחקי ידידות, טורינו ואחרות.
כן, ואגב, זה מאוד מאוד מזכיר את מה שקרה, נגיד, אחרי מנצ'סטר, אחרי שהאסון של מינכן, שקרה למנצ'סטר יונייטד, אז...
אבל אז הציעו ליונייטד ריאל,
הציעו את דיסטפנו.
דיסטפנו, כן.
וההתאחדות התנגדה, בגלל שהוא לקח מקום עבודה לשחקן אנגלי.
כמובן.
כמובן, ההתאחדות האנגלית.
ימים אחרים, כן.
כן, אבל לא, גם ריאל מדריד ארגנה משחקי ידידות בשביל של מנצ'סטר יונייטד, וליברפול ונוטינגהאם פורסט הציעו את השחקנים שלהם למנצ'סטר יונייטד. ובתורינו, כשזה קרה לתורינו, אז באמת הייתה התגייסות מאוד גדולה של הכדורגל האיטלקי וכולי, למען הקבוצה, למען המועדון. אז אתה יודע, כאילו, אוקיי, זה הדברים הטובים שקרו מהעניין הזה, ובאמת מחוות סולידריות ממש יפות.
אני חושב שזה באמת הוציא, כמו שאתה, את כל היופי מהכדורגל, את כל הערכים של אחווה, את כל, גם מי ש... לא, תראה, הדבר הטוב היחיד שיצא מהסיפור הזה, שאי אפשר באמת, אתה יודע, 71 הרוגים וכל הקבוצה כמעט נמחקת, אבל כמה אנשים ידעו ושמעו על שאפקו אנסה, ששיחקו מול פלמרס, אתה יודע, משחק האליפות של פלמרס, אז היו אנשים שראו אותם ביום ראשון, ממש לפני שזה קרה, אבל פתאום עכשיו הם הפכו, הם נכנסו להיסטוריה, וכולם יודעים, אתה יודע, אפילו הם היו זוכים בקופה סוד אמריקנה, זה לא היה משהו גדול מחוץ לדור אמריקה. כן, אנחנו לא...
כן, הפך את העניין מאוד לבינלאומי, כמובן שזה מאוד מצער וכו'. ועוד משהו שאני חושב שצריך...
הרשתות החברתיות.
הרשתות החברתיות, כאילו, אוקיי, היו דברים מאוד יפים ששיתפו ומרגשים ומצמררים וכו'. אבל יש דברים שאנשים צריכים לקחת אחריות על מה שהם משתפים ומה שהם אומרים ומה שהם כותבים. כל מיני ידיעות... אתה יודע, מה שנקרא פייק ניוז, סתם דברים שהמציאו, למשל רונלדו תרם 3 מיליון דולר.
פריז, 40 מיליון.
בפריז תרמו 40 מיליון, ומרדונה תרם את הכליה שלו.
וגם האידיאל ריקלמה שעומד להצטרף, שאנחנו עוד לא יודעים אם היא לגמרי נכונה.
כן, וגם רונלדיניו אמר שהוא יצטרף, וזה... די, אוקיי, זה לא... זה ידיעות שנועדו... להרוויח לייקים
וריטוויטים,
וזה שקר, זה פשוט שקר. עכשיו, דיברנו לפני שזה כאילו ממש פוגע בעבודה שלנו כעיתונאים. אגב, יש לך אתר חדש, אנחנו נקדם אותו באינטנסיביות ממש עכשיו, אבל אנחנו כעיתונאים בבעיה מול זה, ואני אומר לא, אנחנו לא בבעיה מול זה, בגלל שאנחנו, תגיעו אלינו בשביל האמת, אוקיי? אני מבטיח, כאילו, לא לפרסם דברי שקר שלא נבדקו, ולא לפרסם פייק ניוז, חלקם ממש לינקים מטומטמים וכו'. ובוא, לפני שאנחנו עוברים לדבר על ענייני דיומה, תזכיר לי את האתר שלך ומה אתה מציע שם.
כן, לפני שבועיים הרמתי אתר חדש, לווינבול קוראים לו, שזה שילוב של השם שלי, המילה ווין באמצע, שאף פעם לא שמתי לב שמסתתרת בתוך
לווינטל. You can't spell לווינטל without win.
זה אני, אבל לא שמתי לב עד לזה, אבל כן, אז לפני שבועיים הרמתי אתר, החלטתי לעשות את הצעד, כי כרגע מה שקורה, אני עושה דברים כפרילנס, אבל אמרתי, אני רוצה גם איזה בייבי משלי, אז אתה יודע, כל הזמן עובר לפייסבוק ולטוויטר, ורק הולך ונמצא יותר קשה לאתרים ולעיתונים, אבל אני כן מאמין שתוכן איכותי, שאת הדברים שאתה מביא, שאי אפשר למצוא מקומות אחרים, אז זה משהו שכן...
לא את הפייק ניוז.
כן, משהו קצת יותר איכותי, יותר תובנות, אז אתר שמתעסק רק בכדורגל עולמי, רק בכדורגל ברמות הגבוהות, בכוכבים הגדולים, בליגות הגדולות, אני חושב שיש לזה ביקוש, אתה יודע, שמעתי של הקלאסיקו, יש יותר ישראלים מכל מדינה אחרת חוץ מספרד ויפן.
כן.
אני לא יודע איך יפן
עברה אותנו. הגיעו 60 אלף אנשים ישראלים לקלאסיקו בעשור האחרון. אנחנו נדבר על הקלאסיקו מן הסתם לקראת המשחק, אבל 60 אלף בעשור האחרון, שלפי דעתי כאילו זה הרבה יותר מאשר למשחקים, אתה יודע, בעשור האחרון של הפועל אקו נגיד, או...
כל אצטדיון האמירייטס.
כן. אוקיי. אז בוא נדבר באמת על עניינים שקרו השבוע, ומה שהסתיים השבוע זה נובמבר היום מבחינת ארסנל, שנינו עדי ארסנל. אז החדשות הטובות הן שעברנו את נובמבר בלי הפסדים מביכים, מלבד הגביע ליגה לסאות'המפטון, שזה לא מעניין אף אחד. עוד חדשות טובות, וולקוט כובש. אנחנו יודעים שכאילו רק בעונת 2012-2013 הוא כבש 10 שערים, או יותר, 14 לפי דעתי הוא כבש באותה עונה, והעונה כבר יש לו 9.
כן, אתה רוצה, ומכונת קפה בדרך.
ומכונת הקפה בדרך, בוא תספר את הסיפור.
אז מסתבר, קודם כל, מזל טוב, כי לפני שבוע נולד לו בן שני לוולקוט, כן, והוא אחרי זה כבש את השער בניצחון 3-1.
וחגג כמו בבטו.
על בורמות', וחגג בבטו, כן, את ריקוד ההריסה, ווולקוט הגיע ל9 שערים כבר העונה, ומסתבר שבתחילת העונה אשתו אמרה לו שהוא יקבל מכונת קפה חדשה, כשאם הוא יגיע ל10 שערים לפני הקריסמס, שהקריסמס זה עוד 3 שבועות, אבל אתה יודע, אם הוא יתקל 9, אני מקווה שהיא תספור לו גם את הבוקסינג דיי ואת המחזורים קצת אחרי.
כן.
בכל מקרה זה מהכסף שלו, אני מניח.
כן, אני לא חושב, לא יודע אם עובד במשהו, איש לא. אני לא יודע.
אבל כן, תשמע, אני בעד אינסנטיבס כאלה, ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על העניין הזה, אני קצת לוקח את זה למקום אחר, על הצהוב שאדינסון קוואני קיבל, אחרי שהוא כבש את שערו ה-100 בפריז, הוריד חולצה, והיה כתוב פרוסה שפה קוואנסה, כן, הוא הודעת חיזוק בקבוצה, ועל זה הוא קיבל צהוב, וכל התופעה הזאת של שחקנים שמורידים חולצה אחרי שערים וסופגים צהוב, אתה יודע, אם זה נותן להם, אני אומר, מוטיבציה לכבוש, ואין שם מסר מסחרי, או אין שם מסר פוליטי, אלא רק מסר או משהו מציין את האירוע, או משהו בייחוד לכבוד מישהו שמת בנסיבות טרגיות, אני חושב שזה משהו שאתה יודע, כרטיס צהוב. אם אני הייתי שופט, הייתי עובר על החוק ולא הייתי נותן צהוב, אבל אין לי שום טענה לשופטים, יש לי טענה לג'אני אינפנטינו, כן, נשיא פיפה, ולכל מי שמנהל את הכדורגל.
שבעצם הם אומרים בלי שיקול דעת. בוא נמשיך עם ארסנל, בגלל שבכל זאת נגמר פברואר וזה, אבל אוקיי, אז דרך אגב, בכמה, חודש נובמבר הוא חודש נוראי מבחינת הארסנל, הכי מעט נקודות בממוצע בתקופה של ונגר, הם בדרך כלל קורסים לחלוטין ואז אומרים טוב, הם לא יזכו אליפות השנה. השנה כאילו נשארנו צמוד ארסנל, יחסית. נתון ממש מעניין, הכי מעט ביתות למסגרת בנובמבר בליגה, בפרמייר ליג, ארסנל עם 6 ביתות, זה כמו מידלסבורו, כאילו, וללסטר ולווסטהאם היו 7 ביתות, כלומר, אנחנו הכי מעט זה, אבל עברנו, נגיד, עברנו את זה בזכות conversion rate, כלומר, הפיכת המצבים הבודדים לשערים, ברמה הכי גבוהה, 20.6% מבחינת הסטטיסטיקה הזאת.
מה שנקרא ניצול מצבים.
כן, צ'לסי שנייה, בכלל אנחנו מדברים על סטטיסטיקות של העונה, זה הם ב-18.9, ליברפול עם 18.2 וסיטי עם 18%. זה אומר שארסנל, כשהיא מגיעה למצבים, היא כובשת אותם, וזה מעודד. הרע מאוד, אוזיל, אמנם הוא כובש יותר העונה, אבל הוא אפילו לא בטופ 20 של היצרני הזדמנויות בליגה, ויותר מזה, יש לו רק 4 אסיסטים ב-2016, שמבחינת אוזיל זה נורא והיום. עוד רע, סנטי קזורלה כנראה גמר את העונה, אתה יודע...
3 חודשים, אני לא יודע אם הוא גמר את העונה, אבל כשהוא יחזור כבר לשאלה על מה יהיה לשחק.
עזוב, קזורלה גמר את העונה, ואני מאוד מאוד מצטער, כי לא נראה לי שהוא יחזור לאותה רמה, הוא כבר בגיל הזה, שאתה יודע, אתה לא חוזר מפציעות כאלה. ניתוח בעקב קרסול.
קרסול שהיה מזוהם אחרי שכבר הוא היה פצוע שם בחודשיים.
והוא מאוד חשוב לארסנל, בגלל שהוא בעצם מסדר את כל המשחק התקפה שלהם, וגם עושה עבודת הגנה מאוד טובה מבחינת לחץ וכו', אבל הנתון המאוד מדאיג מבחינת ארסנל זה שכשקרסול משחק, מאז עונה שעברה, כשקרסול משחק, ארסנל מנצחת ב-65% מהמשחקים, כשהוא לא משחק, היא מנצחת רק ב-46% מהמשחקים. ונסיים בעזרה, אלקסיס, זה נתון שראיתי השבוע, אלקסיס משחק כל 5 ימים בממוצע.
כן, מ-2014,
מטורף. מאוגוסט 2014, זה פשוט, זה מטורף.
אין לו קיץ חופשי, והבן אדם על אנושי, באמת, הוא הלוחם הכי גדול. והוא השחקן הכי חשוב, עם כל הכבוד לקסורלה, שאין ספק שלארסנל אין תחליף לשחקן כזה במרכז השדה, שמנהל את המשחק, שהוא מה שנקרא בברזיל, קוראים לזה הוולנטה, השחקן שגם יודע לקחת את הכדור, וגם יודע לשחרר אותו.
כן.
אז אלקסיס, העומס שיש עליו הוא עצום.
וזה פשוט, קודם כל זה, הוא משחק, גם כשהוא ב-60% הוא משחק, כאילו הוא רוצה לשחק, ואם הוא לא משחק הוא בעצבים על ונגר, כאילו.
וזה לא כשהוא משחק, איך הוא משחק? הבן אדם לא מפסיק לרוץ, אתה כל הזמן אומר כמה הוא רץ, כמה הוא רודף אחרי כל כדור אבוד, הוא עוד שנייה יקרא את הערך האחורי, וגם הוא יקרא אותו וימשיך לשחק.
אשכרה. כאילו הוא משחק עם תחבושת מטורפת על השריר האחורי, שזה השריר הכי חשוב לכדורגלן, כן? כאילו, והוא רץ והוא מתאמץ, והוא כמו ראסל ווסטברוק, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, בגלל ש...
מתאים.
קיצר, זה בן אדם פסיכופת. ונעבור למנצ'סטר יונייטד, שפעם הייתה היריבה הגדולה של ארסנל.
רגע, אני רק מילה אחת על ארסנל. זה לא רק העובדה שבאמת השיגו ביתה אחת למסגרת, ואתה יודע, אפילו, וכבשו 2 שערים מול פריז, כן, שער עצמי אחד. זה גם היכולת, אתה יודע, יש את העניין הזה שאמרו, ארסנל לא הפסידה 19 משחקים ברציפות עד סרסמטון, אתה יודע, הסטטיסטיקות, העולם, אנחנו הולכים לשם בעקבות הספורט האמריקאי, והכל היום, אתה מקבל נתונים נפלאים. אבל אחד הדברים, יש גם הרבה סטטיסטיקות אתה יודע, שהן שקריות, או שהן לא אומרות הרבה. ואחד הסטטיסטיקות שאני הכי שונא זה דווקא קשורה להישגים, ושאתה שומע על רצף ללא הפסדים, זה משגע אותי. כי טקו, כשאתה מוציא טקו מול בורנמות', אם אתה מנצ'סטר סיטי, אתה הפסדת 2 נקודות, זה הפסד, כן. זה לא משנה, אם תגיד לא הפסדנו, כשאתה עושה, תראה טוטנהאם שהיו עד המחזור האחרון בלי הפסד, ו4 נקודות מהפסגה,
כן.
לעומת צ'לסי עם 2 הפסדים.
כן.
צריך לספור ניצחונות, לא צריך לספור רצפים בלי הפסדים, כי אם ארסנל תעשה 4 טקו רצוף ותגיד לי, לא הפסיד 4 משחקים, היא כבר תאבד קשר עם הצמרת.
כן, אבל זה כן, סטטיסטיקות כאלה כן מראות על סוג של יציבות, שאנחנו מכירים את זה גם מהתקופה של ונגר לאורך השנים, אתה יודע, הוא מה שנקרא, הוא מביא את הקבוצה שתעשה את המקום 4, זה כאילו הספשיאליאט שלו, אבל אנחנו נעבור למנצ'סטר יונייטד, פעם הייתה היריבה הגדולה של ארסנל, היום היריבה הגדולה של אף אחד כרגע.
אבל יש סימנים מעודדים באחרונה, אם מוריניו יחליף את ההרכבים שלו בין המפעלים הפחות חשובים למפעלים החשובים.
אז שנייה, בואו נדבר באמת על הסימנים המעודדים, אבל לפני אני רוצה זה, אז קודם כל מנצ'סטר יונייטד ההתחלה הכי גרועה ever בפרמייר ליג.
לא, ever 20, זאת אומרת, תראה, אני לא אוהב שאומרים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, כי הכדורגל לא התחיל ב-1962, אנחנו יודעים את זה.
אבל זה הסטטיסטיקה.
מ-1989, מאז שפרגוסון היה בתקופה, עוד לפני שיונייטד עלתה לגדולתה, לא היה לה כזו פתיחת עונה גרועה.
למוריניו, לשם השוואה, למוריניו יש רק 20 נקודות אחרי 13 משחקים. מויס ובנחל היו להם 22 נקודות באותה תקופה, וזה היה כאילו...
בעונה 7-27.
בדיוק, והם אמרו שזה מזעזע, אז זה פעם ראשונה מאז 1990 שארבע טקוים רצופים באולט טראפורד. ואנחנו עוד נדבר, אנחנו בחלק השלישי, אנחנו מדברים בעצם על, על מוריניו ועל מאמנים אחרים ומי המאמן הכי טוב בעולם, אבל אנחנו נרד מהחדשות הרעות שהם מוריניו ונשקיע על זה בחלק הזה. אבל בואו נדבר על הדברים המעודדים. החדשות הטובות, זלאטן כבר עם 10 שערים, אוקיי, פי 2 יותר מכל אחד אחר בסגל, יענו זה. עכשיו, נתון מעניין, הוא ופוגבה יצרו אחד לשני 16 הזדמנויות הפקעה, כן? יותר מכל צמד אחר בפרמייר ליג. כלומר, יותר מאוזיל וסנצ'ז ודיאגו קוסטה ועדן עזר ואגוארו וסילבה, או מי שזה לא יהיה שם, דה ברוינה.
מצד שני, אני חושב שהנתון הזה גם מראה לך שהמשחק ההתקפי תקוע. אם הכל נעשה על ידי צמד ואין שטף קבוצתי שזה עובר משחקן לשחקן, אפשר לראות את זה גם קצת ככה.
כן, ואנחנו ראינו אותם בגביע הליגה וגם נגד פיינורד, שהם משחקים ממש ממש טוב, כשאחד, מכתריאן, או מכתריאן, או
מכתריאן,
או מיקי, כמו שקוראים לו באולט טראפורד, משחק, אנחנו רואים פתאום שחקן שהוא הרבה יותר טוב מוויין רוני בתפקיד הזה של עושה משחק באגף, לא באגף, זה לא משנה.
רוני ליד מכתריאן גם הרבה יותר טוב, צריך להגיד את זה, כי פתאום יש לך טרידנט התקפי, אתה רואה אותם משתפים פעולה עם זלאטן בשערים.
נכון.
וזה עושה הבדל.
שני אסיסטים ב-48 דקות ונגד נגד וסטאם למכתריאן, ובפיינורד הוא גם כן שיחק מופלא, אתה יודע, דריבלים, משלים את הדריבלים, סוחט פאולים.
הכי טוב על המגרש.
כן, סוחט פאולים, מכניס דינמיקה חדשה לחלוטין, ואז מוריניו לא נותן לו לשחק בליגה.
כן.
שזה מוזר.
כן, תראה, הסיפור עם מכתריאן, שחקן העונה בבונדסליגה, צריך להזכיר, הוא תמוע, זאת אומרת, מה היה לנו איתו? מוריניו בהתחלה העלה אותו קצת כמחליף, אמר, הוא צריך להתרגל לפיזיות, ואז מול מנצ'סטר סיטי, ראו שהוא לא שם. עכשיו, אתה יכול לקחת שחקן כזה, לעבוד, לשפר לו את הביטחון, להגיד לו, לא נורא, לא קרה כלום, תלמד, תשתפר, ותוך כדי תנוע. ואתה יכול להיות, להגיד לו, לך ליציאה, תתייבש, כמו שמוריניו עשה לשוויינשטייגר ולאחרים.
יותר מזה,
אבל אתה מעניש את עצמך ואתה מעניש את הקבוצה.
גם יותר מזה, מוריניו גם השפיל אותו פומבית. הוא אמר, הוא לא מוכן, הוא לא טוב מספיק, הוא לא זה. וכאילו, בחיית דינקום, כאילו, עצוב את זה שהוא לא מוכן ולא זה, כאילו, הוא העיף אותו לא מהסגל, אבל כן, מהסגל, בעצם הוא לא נתן לו לשחק בסגל, שזה מוזר, אבל אנחנו נדבר על מוריניו בהמשך, ועוד משהו, אנטוני מרסיאל, נכון?
מרסיאל, כן.
הוא כבר 21 שערים במדי יונייטד, עוד 4, ויונייטד צריכה לשלם 10 מיליון יורו למונקו, אבל
זמן טוב למכור אותו בינואר.
כן, לארסנל. אבל יותר, הוא כבש יותר מכל אחד אחר מאז שהוא הצטרף לקבוצה.
אבל צריך להגיד, כן, הנתון הזה הוא נכון, כי עונה שעברה מרסיאל היה נקודת האור אצל ונחלה, צריך להגיד, העונה הזאת, מרסיאל, עוד פעם, אצל האשמה היא לא רק על מוריניו, כי מרסיאל עבר ירידה גם בעקבות כל מיני דברים, כולל בחיים האישיים, הפרידה מבת זוגתו, שכל הזמן הייתה מעלה תמונות שלהם ביחד, ופתאום כבר
לא, והוא ילד, הוא כאילו, כן, הוא בן 20.
כן, כן, כן. הוא התחתן לפני גיל 20, ואני חושב שהם היו בזוגיות עם ילד כבר והכל.
אל תתחתנו לפני גיל 20.
ראיתי מישהו שהתחתן בגיל 16 באיזה כתבה, והם חיים כבר 30 שנה באושר. אצל גידי ואהרוני זה, מברזיל. אבל כן, אני בדעה שלך. ותשמע, זה מרסיאל, גם כן, אתה יודע, בסופו של דבר מאמן נבחן לפי מה שמוצאים השחקנים. אנחנו רואים אצל טוב, כשהקבוצה טובה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשהקבוצה טובה, השחקנים, זאת אומרת,
איך אתה היית פותח עם מנצ'סטר יונייטד? איך אתה היית משחק איתם? זלאטן, פתוח. פוגבה מאחוריו, מכתריאן,
קודם כל הקישור,
מצד ימין, מרסיאל מצד שמאל. ראשפורד ומרסיאל.
קודם כל הייתי פותח כרגע עם ראשפורד שבקושי יותר טוב.
בצד שמאל, כאילו?
בצד, תראה, אני מאוד אוהב שני חלוצים. אני, עוד פעם, אתה שואל אותי דעתי האישית, שחקן כמו זלאטן, שהוא שחקן ציר, שהוא שחקן שאם אתה סנדו חלוץ מהיר, עם שניים, אחד, זאת אומרת, ראשפורד ישחק לידו, לא באגף, ויכול לחיות עליו, לנצל את המהירות שלו, לנצל כמה חלוצים גדולים, ראינו גדול וקטן.
אז אנחנו נגיד, אנחנו מדברים על ארבע,
אנחנו מדברים על, אם אתה רוצה,
ארבע,
תיקח את זה 4-4-2 או 4 נגיד שלישייה בקישור, נכון? כי יש לך את פוגבה בקדימה.
4-3-2, לא, 4-3-1-2, כאילו...
כן, 4-3-1-2.
אוקיי. האחד זה פוגבה?
לא, מקיטריה. אוקיי, אתה רוצה שחקן, אתה רוצה 10...
ואז פוגבה ורוני באמצע, או פוגבה...
אז השאלה היא עוד פעם, מה אתה עושה עם רוני? אתה יכול אותו מספסל, אתה יכול לשים אותו, בעצם שחק 4-2-4, למרות שאני חושב שרוני הוא לא שחקן, אתה לא יכול לשים אותו בכנף, כי אין לו מהירות כבר.
הוא גם לא יכול לשים אותו באמצע, כי הוא לא מוסר מספיק טוב.
נכון, אבל מה שברור שבקישור צריך להיות פוגבה ליד הררה, מצוין.
כן.
ושוב, יש גם את אחואן מטה, לא דיברנו עליו, אבל הוא גם כשחקן, אני...
כאילו, נראה שמוריניו לא רוצה לשחק עם אחטריאן ומטה ביחד.
כן, הם לוקחים אותה משבצת אולי, אבל עדיין יש לי יונייטד איכות, ובאמת איכות, שאני חושב שהיא תתחבר, אני חושב שהיא כן תסיים בטופ 4, למרות כל מה שקורה, והיא 8 נקודות מארסנל עכשיו. העתיד, אם אני אסתכל על ארסנל לעומת יונייטד, אני יותר אופטימי מבחינת יונייטד. אני חושב שזה יתחבר להם מתישהו, הליגה האירופית זה בוודאי לא עוזר ולא מוסיף להם.
כן.
אבל עכשיו אנחנו גומרים את שלב הבתים, התרכזו יותר בליגה, היה להם את הקטע הזה שהם מצחים באירופה, לא מצחים בליגה, מצחים בו, ומוריניו יותר מה שהוא יעשה, זה הוא יתאים גם את ההרכב שלו בהתאם ליריבה.
אוקיי, אוקיי? אני אומר
אבל באידיאלי אני חושב שצריך לשחק מקיטריאן, מאחורי ראשפורד, כן,
וזלטן.
כן. אתה יכול גם את מרסיאל מצד אחד, ואת ראשפורד מצד שני, ואת זלטן באמצע. מוריניו מאוד אוהב לשחק ככה, אנחנו יודעים, 4-5-1 או 4-3-3, זה גם מה שיהיה.
אני לא מאמין כל כך ביונייטד, בגלל שאני חושב שהם הגיעו לאיזשהו שלב של חוסר איזון בתוך הסגל כזה, שהוא מאוד מקשה על ניהולו, ובמיוחד כשיש לך דמות מאמן כמו מוריניו, ואנחנו נדבר על זה. אז אני לא מאמין כל כך באיזון הקיים בתוך יונייטד, ואתה ראית כמה קשה לנו להרכיב הרכב מנצח, אבל בוא נעבור לליברפול. הם עלו לחצי גמר גביע הליגה, בן וודבורן, שהוא בן 17, הוא פשוט נראה כמו ילד בכיתה ה', זה פשוט מדהים, בן 17 ו-45 יום, כבש את השער, השחקן הכי צעיר במדי ליברפול, שכבש שער מאז מייקל אורן.
שבר את השיא של מייקל אורן, השחקן הכי צעיר, והוא עשה את זה כשהוא עלה גם מהספסל, אחרי כן, הרשעה הוא כבש,
כן,
ואלכסנדר ארנולד, שהוא גם כן ילד...
שהוא היה מגן ימני.
נכון, והוא הולך להיות שחקן נהדר, הוא באמת, כן. הוא הפרוספקט הכי מבטיח.
הוא כאילו, אבל הוא יותר קשר ב...
כן, הוא משחק מגן ימני, אבל הוא בעיקרון, היכולות הכי טובות, ככה אומרים האנשים בליברפול, זה כי הוא בקישור, ובונים עליו כג'רארד עתידי.
כן, אבל קלופ אוהב נורא לקחת שחקן מעמדה מסוימת, ולשים אותו בעמדה אחרת, בגלל שאז הוא לומד את המשחק יותר טוב, הוא עשה עם זה...
מילנר.
הוא עשה את זה עם מילנר, והוא עושה את זה גם עם... הוא עשה את זה עם לבנדובסקי, שנתן לו לשחק בעצם כ-10, כפליימייקר בדורטמונד בעונה הראשונה שלו. אז אנחנו... יש עתיד, לזה יש גם
יש עתיד לליברפול, ואני חושב שאם אני עד עכשיו מנתח את כל הקבוצות בליגה, ליברפול נראית הכי טוב. השליטה שלה במשחקים, היא מגיעה ל-80% פוזשן.
הם גם בלתי מנוצחים מאז ההפסד לברנלי, שהיה מאוד מוזר. כן,
ובעקבות ההפסד הוא אמרו, אין להם הגנה שנה ללכת לסוף, שאגב זו הטענה שעדיין מקובלת, זאת אומרת, ליברפול, אם יש את הנקודה תורפה, זה ההגנה. זה לא דווקא העניין של שחקני הגנה, זה יותר העניין של שבגלל איך שהם משחקים, הסגנון שלהם התקפי כל כך.
אני אגיד לך משהו על ההגנה, בדקתי את הנתונים. אתה יודע שליברפול נותנת הכי מעט צ'אנסים לביתות, ליריבות שלהם?
אבל זה לא עניין של הגנה, זה עניין של לחץ.
נכון, אבל זה אומר שמבחינה סטטיסטית, השערים שהם ספגו, כלומר, השערים שהם ספגו הם אבנורמליים, הם לא היו אמורים לקרות והם קרו, אוקיי? הכי מושלם...
תראה, אני, עוד פעם, סטטיסטיקות האלה, אני ראיתי את המשחק שלהם נגד סנדרלנד, שסנדרלנד, איך קלופ אמר, קבוצה הכי הגנתית שראיתי בחיים שלי, עדיין היה שם מצב לג'רמיין דפו, פתיחת המחצית השנייה, שביום יותר טוב שלו הוא שם את זה, אז עם כל הנתונים האלה, עוד פעם הם בפיגור ורודפים.
נכון, אבל אתה יודע, הם עושים את העבודה, הם עושים עבודה הגנתית, זה לא נכון שהם לא עושים עבודה הגנתית, הם כן, אתה יודע, הם לא מצליחים לשמור על שער נקי, אבל הם כן עושים עבודה הגנתית טובה, וכמובן...
אבל כשאתה משחק ברמת אינטנסיביות כזאת, גם יותר קשה לשמור על שער נקי, כי יש לך יותר מצבים במשחק, יש לך הרבה יותר אקשן, המשחק הוא יותר מצד לצד, כשליברפול תוקף, אתה תראה לפעמים 7 שחקנים בקו ההתקפי, כן, שזה
אפילו
מטורף.
אפילו יותר.
זה גם סבילי, אגב, כזאת, זה קבוצות שהכי כיף, הקבוצות האלה, אטלנטה באיטליה, שאם יצא לנו לדבר עליהם, הקבוצות האלה ששולחות, כולם משתתפים בהגנה, כולם עושים הכל.
גם סאוסולו, סאוסולו.
ססוולו, ססוולו בתחתית, הם שניים.
לא, בסדר, אבל הם גם כן משחקות כדורגל, כאילו, זה נקרא קולקטיב קאונטר פרסינג, או קולקטיב קאונטר אטאקינג.
כן, אתה רואה את המגנים, ומי שאני חושב שהכי בולט בזה, אם כבר אני צריך להביא דוגמה אחת, מחוץ לשתיים, שלוש הליגות הגדולות, זה מונקו, שזה קבוצה פנטסטית, עם 43 שערים כבר העונה, אחרי הרבה.
שזה משחק בעצם לחץ מאוד גבוה, המון שחקנים עושים את הלחץ, עבודה מאוד קולקטיבית שמאוד קשה לעשות אותה באימונים, כאילו עובדים עליה הרבה מאוד באימונים, ובוא נראה, אתה יודע, כשאתה רואה את הקבוצות שכבשו הכי הרבה שערים בכל ליגה, הם הקבוצות האלה שלוחצות גבוה וזה, מונקו בצרפת.
מונקו הכי הרבה בכל אירופה, צריך להגיד 43 שערים.
43 שערים, ריאל מדריד 36, אוקיי, רומא 33, גם רומא הם כאלה, אתה יודע, לחץ, וליברפול 32 שערים באנגליה. אוקיי, ומשהו, אפרופו קבוצות שרצות יפה והם שחקנים צעירים, חייב להגיד משהו על מילאן, שבעצם משחקת עם ילדים מה-90s, כאילו כולם נולדו ב-90s שם, וסוזו.
שהיה בליברפול,
ואבי נימני אמר שהוא צריך לעבור לקבוצה גדולה, כאילו מילאן לא קבוצה גדולה מספיק. אז ככה, בשמונה שערים האחרונים של מילאן, סוזו, כן? אסיסט של סוזו, סוזו, אסיסט של סוזו, שער עצמי, אסיסט של סוזו.
אז אני אספר לך, אני יצא לי לפרשן את מילאן מול פסקארה לפני חודשיים זה היה, לא, סליחה, לפני חודש, והוא היה השחקן הכי טוב על המגרש, וזה היה משחק שני רצוף שהוא, עכשיו, סליחה, זה היה הוא ובונאוונטורה, שנפצע.
ויש את לפדולה, שהוא גם כן צעיר, הוא יליד 90.
כן, לפדולה היה 30 שערים בפסקארה, בעונת העלייה, הוא היה מלך שערים בסרי בי, סקורה שאגב, אימו מוצא פוריואני ולנבחרת פירוד, שנה שעברה כבר גיששה לנסות להביא אותו, אבל הוא הולך לנבחרת איטליה.
הם צריכים כישרונות צעירים?
כן, והסיפור פה במילאן, כמו שאתה אומר, זה באמת מה שמונטלה, בעצם זה תהליך שהתחיל אותו מיכאילוביץ', שהיום מאמן טורינו, שהוא אחד המאמנים הפחות ה-underrated לטעמי באירופה, באיטליה, ובאירופה בכלל, והוא התחיל עם הצעירים האלה, לוקטלי, דונרומה, ואחרים, אבל מילאן היא לא הקבוצה, וזה הסיפור.
אגב, הוא בן 26, לא כזה צעיר לפודולה.
כן, 26, נכון, אבל זה פעם ראשונה שהוא ברמות האלה, וצריך להגיד קרלוס בקה כבר בדרך חזרה לסביליה, לפי ה...
אבל למילאן יש המון שחקנים צעירים, למשל ניאנג וסוזו ולוקטלי, והשוער כמובן, דונרומה.
ורומניולי, הבלם.
רומניולי, ואם הם מצליחים לשמור את הקבוצה ביחד...
ואגב, מילאן, רק אני אגיד לך, 25, הגיל ממוצע של מילאן הוא הכי צעיר בשנה, נכון. ביטל, 25, וזה מילאן, להזכיר לך, לפני 5 שנים, שיחה עם כל הווטרנים, בני 30 ועם
כן. הם, במשך שנים הם בנו בעצם על למשוך את הקריירה של השחקנים שלהם, בזכות ההתפתחויות הטכנולוגיות במילאנלו, הם שינו פאזה, הם הפכו לקבוצה הרבה יותר צעירה, הרבה יותר זולה גם כן, וזה יהיה מעניין עם הסינים, שאמורים לרכוש את המועדון, יכול להיות שהם לא יצליחו בסופו של דבר.
הברלוסקוני אגב טען בתמול בלילה שהכסף נמצא ועכשיו זה רק עניין של בירוקרטיה, אני מזכיר מילאן אמורה ב-13 בדצמבר לעבור
לידיים סיניות, ומעניין אם הסינים יבנו באמת על זה, או שהם, אתה יודע, יתחילו להביא כל מיני כוכבים מזדקנים, והם יהיו אינטר.
אבל רק מילה אחת לסגור את העניין הזה. הסיפור, מילאן עם הצעירים, הסיפור הוא פה ברחב יותר, וזה, אמרנו, הכדורגל האיטלקי אין עתיד, הוא נראה גמור, רק לא צומחים כישרונות. חברים, היום הכדורגל האיטלקי עבר בחודשים האחרונים, מה שהוא עבר זה מדהים, כמות הצעירים היום שבולטים בסרב, יש לך את בלוטי, שבטורינו אני חושב שהוא חלוץ לרמות הכי גבוהות, ואני רואה, אטלנטה, זו קבוצה שאני ממליץ לכולם לראות, אטלנטה מול יובנטוס מחר, משחק ענק, אטלנטה לקחה 25 נקודות מ-27 אפשריות בליגה, ויש להם צעירים, אקדמיה, תקשיב, משקיעים, האקדמיה, מקום 12 באירופה בהשקעה באקדמיה, אטלנטה הצמיחה את הקינרדי, את פאולו מונטרו, את ויירי, את אינזאגי, ובונאוונטורה לאחרונה, הרבה שחקנים גדולים, יש להם מאמן נהדר, ג'אן פיירו גספריני, שהיה בגנוע,
היה בגנוע,
גם באינטר. באינטר היה תקופה קצרה, לא קיבל באמת לעבוד. פתחו את העונה 4 הפסדים ב5 משחקים, הוא אמר, הרגשתי מת מהלך, עמדו לפטר אותו. ומאז ניצחו את נפולי, ניצחו, ורצו לריצה מטורפת, 8 ניצחונות ב9 משחקים, כשמי שעושה את העבודה, זה, יש שילוב של צעירים ותיקים, אבל הצעירים, יש להם את הקשר, מדברים על לוקטלי של מילן, בגלל זה נזכרתי, תזכרו את השם, גליארדיני, רוברטו גליארדיני, בן 22, מספר 4, שחקן גבוה, כמעט 1.90 מטר, שהוא מדהים, הוא רג'יסטה כמו פירלו כזה, שמנהל את המשחק, והוא שחקן חכם, יש לו הכל, יש עוד הרבה צעירים שם באקדמיה, פטניה וגרסי ואחרים, אבל, וקלדרה, אבל גליארדי, תזכרו את השם, הוא יגיע לקבוצה גדולה, והוא קשר העתיד.
איך אפשר לשכוח? גליארדיני. איך אפשר לשכוח? תגיד עוד פעם את השם.
גליארדיני.
גליארדיני. רטה, אוקיי, לפני שאנחנו זה, תזכרו את השם הזה, ראסל ווסטברוק. אנחנו שנייה, אנחנו מסיימים את הקטע, אבל ראסל ווסטברוק, אם אתם רוצים לראות בן אדם that is possessed by the spirit of, אני לא יודע מי, הבן אדם משחק כמו, יש לו פלפול בתחת, אני לא, אני באמת, הוא לא אנושי, טריפל דאבלים, כאילו, מה שנקרא, כמו חטיפים, כן, יש לו כבר, הוא עשה טריפל דאבל רביעי ברציפות,
שבוע מאחרון היה לו ממוצע מטורף,
כן, ויש לו כבר 9 טריפל דאבלים העונה, אוקיי, לשם השוואה, לניקס, יש 7 טריפל דאבלים ב-25 שנים האחרונות, שזה כאילו, אתה יודע, זה רק מראה. עכשיו, יש לו גם ממוצע של טריפל דאבלים, העונה, והשאלה...
אוסקר רוברטסון כזה.
השאלה, כן, השאלה אם הוא יכול בעצם לשבור את השיא של אוסקר רוברטסון, אז לא לשבור את השיא, לעשות את הדבר הזה, שאוסקר רוברטסון ב-62 עשה 30 נקודות למשחק, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, והשאלה אם ווסטברוק יכול לעשות את זה, יש לו היום כבר 20% מהעונה הסתיימה, כן? יש לו כבר 31 נקודות למשחק, ריבאונדים 10, ואסיסטים 11, כן? שזה די דומה לרוברטסון. עכשיו, בדרינגר הם כתבו כתבה על האם ווסטברוק יכול לעשות את זה, והם אמרו משהו מאוד מעניין, שבתקופה של רוברטסון היו... בסביבות ה-100 פוזשנים לקבוצה.
כן, המשחק היה טס מצד לצד.
המשחק היה טס מצד לצד, והיום יש 80 פוזשנים לקבוצה, שזה הרבה פחות הזדמנויות לווסטברוק להשיג את הנתונים שהוא צריך. וזה שאלה מעניינת.
מצד שני, היום המשחק הוא מאוד מאוד מרוכז בסטטיסטיקה, ומשחקים הרבה גם בשביל המספרים, ומודעים בדיוק למה שעושים, כי כל שניה מכניסים להם את זה, אז...
גם רוברטסון היה מאוד מודע לסטטיסטיקה.
לא, אני חושב שאז המשחק היה גם יותר קבוצתי, יחסית מבחינת זה ש... אתה יודע, יש סופרסטרים בליגה, כמו ווסטברוק, כמו הרדן, שכמה, אני לא יודע כמה שניות בהתקפה, כדור אצלם ביד בממוצע, אבל הכל עובר דרכם. ו... עדיין, לעשות את זה, אני חושב על העומס הפיזי, אתה יודע, זה שדורנט הלך לו, וזה, ותשמע, מבחינת אסיסטים, אם אתה מצליח למסור כל כך הרבה אסיסטים, ואין בסביבך את השחקנים הכי טובים, כן. זה גם אומר כמה תשומת לב אתה מושך מההגנה,
נכון.
שזה קרדיט גדול מאוד.
אבל כאילו, השאלה אם הוא יצליח, אז זאת השאלה, כי לפי דעתי ריבאונדים הוא ישיג את ה10 במשחק.
אני דווקא על הריבאונדים, אתה...
כי את צריך לראות אותו, ראיתי אותו במשחק האחרון שלהם נגד, אני שכחתי כבר בגלל שהצטקלתי רק עליו, כן, נראה לי שזה היה אורלנדו, לא משנה, הוא פשוט היה בטירוף על הריבאונדים, אתה ראית אותו מגיע, נכנס באנשים הרבה יותר גדולים ממנו, מצליח להעיף אותם עם הגוף שלו, עכשיו הוא איש, הוא איש קטן, אבל הוא חזק,
לא
אורלנדו, וושינגטון, זה היה נגד וושינגטון, והוא פשוט... הוא באובססיה, והוא ממלא איזה וקום שנוצר בגלל העזיבה של דורנט, והוא באובססיה קודם כל להוביל את הקבוצה לניצחון. דבר שני, לעשות הכל. ועכשיו אין לי ספק בכלל, שעכשיו מבחינתו משימה זה לעשות את האברג'ז של הטריפל דאבל.
ופה תראה, הקבוצה, השאלה היא תמיד, אם אתה, עוד פעם, בשבילו ברמה האישית, זה יפה מאוד, וזה משדרג אותו, וזה, אני אגב מעריך מאוד את העניין המנטלי, זאת אומרת, לקחו לך את הכוכב הכי גדול, אתה יכול להיות סלקי וסאור, ואתה יכול להיות, כן, מריר, עצבני וכל זה, לא, הוא לקח את הקבוצה, הוא מבין שהוא צריך לעשות את העבודה, אבל אתה יודע, אני כן מעדיף לראות שחקן כזה בקבוצה, כמו גולדן סטייט, שיש יותר משחקן אחד גדול, לעשות את זה בצורה יותר קבוצתית, כי בסופו של דבר מה ש... אתה יודע, אנשים מרוב הסטטיסטיקות קצת שוכחים פעמים את המטרה הסופית, שזה לקחת את הטבעת. וסן אנטוניו עושה את זה בלי ממוצעים גדולים.
כן.
חלוקה מאוזנת.
כן, אבל...
אבל, קיצר, אבל הגדולה חוויה... של ווסטברוק היא מדהימה, וזה חוויה לראות אותו.
זה חוויה לראות בן אדם באובססיה. באמת, הוא הלילוך חמישי, הוא לא יורד, זה מטורף.
והעומס הפיזי שהוא מתמודד איתו מטורף.
אוקיי, סיימנו את החלק הראשון, ועכשיו לחלק השני, שזה השלושה משחקים של השבוע שאנחנו ממליצים עליהם. החלק השני, אנחנו מדברים על משחקים שאתם צריכים לראות השבוע, בחסות מישהו ש...
בחסות ספורט משובח, זה מה
כן, זה. כן, בחסות ספורט משובח, אז בואו אנחנו נתחיל במשחק הקטן, והדי שולי בליגה הספרדית, ברצלונה ריאל מדריד.
וואלה, זה יוצא בש... לא יודעת.
הקלאסיקו, או כמו שפעם קראו לו, אל קלאסיקו, אני לא הולך להגיד סופר, וזה הולך להיות משחק בעצם שלפי דעתי, ברצלונה חייבת לנצח, כי אם לא היא באמת...
ברצלונה אסור להפסיד קודם כל, כן. כי צריך להזכיר, ריאל מדריד, אתה יודע, אנשים מזלזלים בליגה הספרדית, אחרי המשחק הזה ריאל מדריד יש את ולנסיה בחוץ, סביליה בחוץ, אז אתה יודע, ברצלונה קודם כל אסור לה להפסיד, כי 9 נקודות זה אפשר לסגור כן. את העונה, למרות שאנחנו, אתה יודע, עוד לפני האמצע, צריך להזכיר, ברצלונה בחצי השני של העונה תתארח בביסנטה קלדרון ובברנבאו, וריאל תארח את אתלטיקו ואת ברסה, זאת אומרת, ברסה באמת, כמו שאתה אומר, אסור להפסיד, והיא באמת צריכה, כמעט חייבת לנצח. באמת כמעט חייבת לנצח.
והיא לא מגיעה במצב אחר, היא קצת מג'עג'עת, אוקיי?
הרבה
מג'עג'עת, אפילו, אני לא מחשיב את המשחק גביע האחרון.
לא, לעזוב את הגביע, מלגה וסוסיידד, שזה היה מדהים.
נעימר לא הצליח להפקיע שבעה משחקים, אוקיי, יש לו כאילו 4 בישולים, אבל יש לו גם 5 כרטיסים צהובים.
סוארז שער ב5 משחקים אחרונים.
סוארז, לא, 2 שערים ושני בישולים, ומסי בעצם הוא הזה שלוקח את כל הכובד משקל של הקבוצה, 10 שערים ושני בישולים.
יותר מזה, מסי, 8 משחקים אחרונים של ברסה, מסי כבש 10 מתוך 14, וזה ועוד 2 בישולים. זאת אומרת, התלות של הקבוצה מעולם לא הייתה גדולה בו, עוד מעט בין 30, כן,
ולמזלם, כתבתי קצת על אינייסטה הבוקר, מזלם של החבר'ה האלה שאינייסטה חוזר. אני לא יודע אם הוא יהיה בכושר מלא, אבל אתה יודע, אינייסטה, ברצלונה עם אינייסטה וברצלונה בלי אינייסטה, זה קבוצה אחרת לחלוטין.
אין ספק שאתה יודע, צ'אב אינייסטה מה שקראו, זה כבר אנחנו לא שם, ואינייסטה אין לו תחליף, והוא שחקן ענק, כל הפאוזה הזאת שהוא נותן, וכל השילוב שלו, קודם כל הוא עושה את כולם סביבו יותר טובים, ו... והוא מאוד חסר.
בהגנה ובהתקפה.
כן, זה חשוב, זה בעיקר לצאת, להשתחרר מלחץ.
כן, גם להשתחרר מלחץ, אבל גם העובדה שהוא יודע בדיוק איפה לעמוד בשביל להפריע לשחקן המוסר של הקבוצה היריבה למסור, זה, אתה יודע, היכולת שלו בעצם לעצור התקפות מבלי להיות מעורב פיזית בזה, זה יכולת באמת... יש רק אותו שיכול לעשות את זה, אוקיי?
וגם הוא כבר לא נעשה צעיר יותר, וברצלונה מאוד מאוד מדהיג הקישור כן. שלך, צריך להגיד, כן. רק איטיץ' בכושר רע, בוסקץ השנה היו לו משחקים נוראיים, אנדרי גומש בכלל לא בעניינים ולא ברור מה הוא משחק.
בסדר, גומש אבל הוא ממש, הוא הגיע השנה, אני לא מצפה ממנו שיצליח יותר מדי, בגלל לא, שזה לא ללמוד איזה...
אבל אני לא מצפה מהמאמן לתת לו שרקו אמן 90 דקות, כשרפיניה בכל הזדמנות כמעט שהוא שיחק, כמעט, כל הזדמנות שרפיניה שיחק, מול מעלג הזה לא עבד, המשחקים, כן, הוא כבש, הוא היה טוב, דני סוארז, שהחליף את רגיץ' בהפסקה בתקו מול סוסיידד, הוא גם כשחקן שהראה יותר ניצוצות מגומש, וגומש הוא נראה כזה כמו בוסקץ פחות טוב כזה.
יש השבוע כבש אלניה, בעצם האינייסטה הבא, או הצ'אבי הבא, או אנשים כאילו די...
קרלס אלניה.
קרלס אלניה, שהוא ילד, יליד 98, הוא כאילו... תראו את השער שלו נגד הרקולס מהגוויין, כן, זה הרקולס וזה, אבל זה משהו מאוד מרשים. אבל ריאל מדריד,
אם אתה מדבר כבר על כישרונות צעירים,
ריאל מדריד מאוד מאוד פצועים, כן, אבל מצד שני אנחנו רואים שהשחקנים הצעירים שנכנסים לתוך המערכת של זידן, שהוא בנה שם בעצם קבוצה, הם, אני לא חושב שאני ראיתי את ריאל מדריד כל כך קבוצתית.
בדיוק, מאוזנת, קבוצתית.
כבר הרבה מאוד שנים, כן. אוקיי? נכון, רונלדו.
מאז הגעת רונלדו, לא ראינו.
נכון, זו הייתה קבוצה שהתבססה המון על כישרון אישי, והיום אתה רואה קבוצה שנע יותר טוב ביחד, קבוצה הרבה יותר קבוצתית, הם מתמסרים הרבה יותר טוב, הם המתפרצות שלהם, אני לא חושב שיש מישהו שעושה מתפרצות יותר טוב מהם, הם מאוד 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 לא תלויים בשחקן אחד, וזה משהו שמאוד חשוב כשאתה חושב על ברצלונה הגדולה, שאתה יודע, כן, היה לה את מסי והיה לה את צ'אבי ואת איניאסטה וזה, אבל הם כאילו שיחקו כיונט אחד, כקבוצה אחת, ואתה רואה את זה בריאל מדריד השנה, שלא משנה מי נפצע, אוקיי, גארת בי לא ישחק, אז אוקיי, אנחנו מביאים את לוקאס.
לוקאס ואסנסיו וחמאס על הספסל ו...
וחמאס לא מתאים, בגלל שחמאס הוא... חמאס לא כאילו מתאים, בגלל שהוא בעצם, הוא מאוד אינדיבידואלי, כן? הוא לא יכול להתאים לתוך המערכת הזאת, אבל אתה רואה מערכת.
אתה רואה מערכת, ואני אגיד יותר מזה, אין תירוץ בספר שלזידן לא היה מונח. אוקיי, למוריניו אין קרוב לכמות התירוצים שזידן, בוא נזכיר, הוא מתחיל לאמן בינואר.
כן.
זאת אומרת, הוא אימן את קסטיליה, אבל לא מחשיב. כן, כן. התחיל לאמן בינואר, יש לו פחות משנה ניסיון, הוא אלוף אירופה כבר, יש לו את הסופר קופה האירופאי, ויהיה לו גם את אליפות העולם לקבוצות בחודש הקרוב, אבל אין לו ניסיון. דבר שני, כמו שאמרת, מי לא נפצע? רונלדו לא התחיל את העונה, בייל נפצע כל יומיים, בנזמה נפצע, מורטה נפצע, קזמירו שהביא לו את האיזון נפצע, לוקה מודריץ' הארכיטקט נפצע, טוני קרוס נפצע, רמוס, בלי רמוס הם נתנו את הסוגה הגנתית הכי טובה שלהם מול אתלטיקו מדריד בשלוש וזה. זאת אומרת, ברמת הפציעות, דבר שני, כושר, הכוכב הגדול הוא קריסטיאנו רונלדו, לא קרוב לכושר הטוב של העונה הזאת, היה לו בצורת בברנבאו של כיבושים.
הוא לא מקדרר יותר, הוא לא מניע את הכדור, אנחנו רואים רונלדו אחר לחלוטין, הוא רונלדו שהוא בעצם 100% סטרייקר. כלומר, הוא לא עובר שחקנים עם כדרור.
רונלדו הפך לתשע ממש, הוא שחקן, הוא חי את הרחבה, הוא מחפש את ה... ואי אפשר להשאים אותו, כי הוא נותן עדיין שערים. אבל נמשיך הלאה. בקיץ, פוגבה, דיברו על קשר, יביאו זה. לא. זאת אומרת, הביאו את מורטה שחזר מיובנטוס, כן, אבל זה לא רציני.
וגם מורטה נפצע, וגם מורטה, אתה יודע...
כן, אמרנו, מורטה, בנזמה, כולם נפצעים, וזידן באמת בנה קבוצה קבוצתית, כמו שאתה, מאוזנת, שוויונית, ונזכיר, היה לו גם רצף של ארבעה משחקים לניצחון, עד לפני חודשיים, בדיוק לפני חודשיים הוא הסתיים, ואז הוא היה באיזה מיני משבר, הדבר הכי קרוב שהיה לו עד עכשיו, ותראה, והוא יצא מזה נהדר. עכשיו, כשהוא היה שחקן...
הקבוצה בלי הפסד כבר 31...
הקבוצה בלי הפסד 32, עם הגביע.
32, נכון, עם הגביע.
שזה מאז אפריל, זאת אומרת...
עם הגביע הוא שיחק עם הילדים, הוא שיחק עם הילד שלו.
מריאנו דיאס, כן. קודם כל, מריאנו דיאס, הדומיניקני הנפלא, שקבע שלושה מול לאונסה, ובינואר אני בטוח שהוא ישאל לקבוצה אחרת, כי זה בזבז.
אני נורא נהניתי מהנורווגי, מאודרגר, שהוא ממש, אתה יודע, הוא נע על המגרש ממש יפה, יש לו טכניקה מטורפת, באמת, אתה יודע, אנחנו דיברנו קצת על ההשפעה של מסי, ואיך ההשפעה של מסי, איך הוא משפיע על השחקנים, אתה רואה שחקנים ממש שיודעים לכדרר הרבה יותר טוב, בגלל שהם ממש עושים מובים של מסי עם הרגל ועם המותן, ואתה יודע, עם הגב, כאילו, הם ממש שומרים על הכדור כמו מסי, זה מורשת יפה, אבל
אנחנו... והבן של זידן קצת הזכיר את אבא, אינצו, גם כבש אגב,
כן.
ולקלאסיקו...
אבל אבא הוא לא יהיה, אני מספק אם הוא יגיע ל...
אבא הוא לא יהיה, כנראה, כי אתה יודע, זה...
זה אבא, זה כאילו זה זידן.
ג'ורדי, זה מאוד מזכיר את ג'ורדי קרויף, ש... גם כן, אתה התחיל קצת תחת אבא שלו, ואז ניסה לה...
אתה יודע מה, אם ג'ורדי קרויף, אפרופו, אם ג'ורדי קרויף היו קוראים לו אברהם כהן, כן, והוא היה משחק בברצלונה, לא היו מעיפים אותו מברצלונה, כי העונה היחידה שהוא שיחק ממש הרבה, וקיבל הרבה צ'אנסים וזה, הוא ממש היה טוב. הוא כבש, הוא כדרר, וזה...
קודם כל הוא היה בלונדיני, זה מה שאני זוכר.
אבל... אבל הוא היה טוב, הוא היה שחקן שכובש, ושחקן שמשתף שחקנים, וזה... אז נכון, הוא לא היה קרויף, אבא, הוא לא היה יוהן, אבל אתה יודע, כאילו אם באמת היו קוראים לו... אם היו קוראים לו קרלוס אליינה, אז הוא היה סבבה. כאילו, היו מזכירים אותו, כאילו, בנשימה אחת עם שחקנים ברצלונאים.
שחקן טוב שצריך להזכיר כבש בגמר אירופי. לאלווס מול ליברפול ב-5-4. וכן, תשמע, בסך הכל זה לא עוזר שיש לך אבא שהוא כזה ענק. מצד שני, נכון, מצד שני צריך להגיד, יש גם מקרים אחרים, אבדי פלה, היה שחקן ענק,
כן.
במרסי, אלוף אירופה וגנאי, והילדים שלו, אנדרי איו וג'ורדן איו, יצאו שחקנים נהדרים.
כן.
בוסקץ, הוא בן של השוער ברצלונה, כן.
לא, יש הרבה, יש הרבה.
יש הרבה מאוד.
צ'אבי אלונסו, ויש המון, המון, אני לא אוהב את זה שאומרים, הכדורגלני, הבן של לא יכול להיות טוב כמו אבא, כי זה לא נכון, כי יש המון כאלה ש... הם הבן של וזוכרים את הבן של, לא זוכרים את האבא.
בהחלט, ולדימיר וייס שהוא דור שלישי,
אפילו,
יש אין סוף, אבל,
כן,
אבל העניין
אפילו,
הוא...
אפילו, דרך אגב, אפילו פאולו מלדיני, כן, הוא יזכר יותר מצ'זרה, אוקיי? למרות כן. שצ'זרה היה גדול הבלמים,
לא,
שחקני
לא,
הגנה.
מלדיני, לא, פאולו מלדיני הוא אגדה יותר מאבא שלו, אבא שלו לא היה כזה ענק כמו, כמו השחקן טוב מאוד,
נבחרת,
שחקן נבחרת והיה טוב מאוד, ומאמן, לא ניכנס לזה, אבל פאולו זה קצת בוסקץ כזה, זאת אומרת שהיה שוער טוב ואבא שלו ולא היה אגדה באותה קנה מידה, למרות שיש לו הישגים גדולים, אבל היה חלק מקבוצה גדולה שזרה. פאולו מלדיני אגדה והילד שלו משחק במלטה.
כן.
קריסטיאן הגיע למלטה עם ה...
אגב, אבל גם אפרופו, ונסיים את זה עם...
כן.
אם נסיים את הדיון על אבא וזה, כאילו, אבא של פלא היה שחקן מצוין.
כן, שוער, אני זוכר.
וכאילו, וכולם אמרו שכאילו, הוא לא יהיה כמו אבא שלו, אבל בסדר.
אבל תשמע, מה שאני כן מאוד מעריך אצל בנים של, זה שהם לא גדלים עם הרב. הם גדלים בתנאים טובים, כי הם בדרך כלל הם בנים של כדורגלנים, שמרוויחים יפה, זאת אומרת, הם צריכים, את הרעב הזה למצוא לא מהחיים עצמם, אלא באמת תשוקה שלהם למשחק.
למשחק, כן. אוקיי, קרים בן זמה חוזר דרך אגב לקלאסיקו, הוא כבש 5 שערים בשבעה קלאסיקויים האחרונים.
יותר חשוב כזה מירו.
כן, והוא גם בישל. הוא חשוב מאוד לקבוצה, ואתה יודע...
קריסטיאנו רונלדו כבש 10 שערים ב-12 משחקי קלאסיקו האחרונים שנערכו בקאמפנו. נזכיר שיש לו 16 שערים בקלאסיקו.
כבש בקלאסיקו הקודם.
כן, שריאל ניצחה, נזכיר, תחת בעצם הקלאסיקו היחיד של זידן, היא ניצחה 2-1 בקאמפנו. זה היה כשברסה שם עברה את הרצף הרע שלה בסוף מרץ, תחילת אפריל, לפני שהיא הצליחה כן להתעשת ולקחת אליפות.
כן.
ומסי לעומת זאת יש לו רק 5 שערים ב-12 משחקים אחרונים בקמפנו מול ברסה, הוא כובש הרבה יותר בברנבאו נגד ריאל מאשר בקמפנו, אבל מסי 21 שערים, סיאן הקלאסיקו, סיאן ברצלונה, סיאן הליגה, סיאן מה שאתה רוצה.
בוא נעבור,
הולך להיות משחק ענק, ואני אזכיר נתון אחד על המשחק הזה. 0-0 אחרון בין ריאל מדריד לברצלונה קרה בנובמבר 2002. מאז עברו 39 משחקים ל-0-0.
כן.
ויותר מזה, פעם האחרונה שהיה 0-0 במחצית בקלאסיקו 2009.
אתה יודע מה עשית עכשיו?
גרמתי ל-0-0.
בדיוק, עשית 0-0. עם ה-0-0 זה שתיהנו ממנו דרך אגב, אנחנו עוברים לצ'לסי, מנצ'סטר סיטי.
אני כמו בוכריס, אני מכר אחריות.
אז ככה, ברצלונה, ריאל מדריד, ראיתי מים שרץ כזה, ברצלונה, ריאל מדריד זה הקלאסיקו, צ'לסי, מנצ'סטר סיטי זה הפלסטיקו. שתי קבוצות הכי עשירות בעולם בעצם, עם בעלים...
נובורישים.
נובורישים הגיעו, אבל לפני שזה נובורישים הם משחקים, כאילו רומן אברמוביץ' שלא משחק נגד השייך מנסור, מי שכן זה פפ גוורדיולה נגד אנטוניו קונטה, פעם ראשונה, משחק ממש מרתק מבחינה טקטית, הולך להיות, כלומר כל מי שאוהב את המשחקים בין מאמנים, אז הוא הולך ליהנות מהדבר הזה. אני רוצה לתת כמה נתונים על אנטוניו קונטה, כי אחר כך אנחנו נדבר בעריכות על מי המאמן הכי טוב בעולם, אבל אנטוניו קונטה ניצח מי העונה שעברה, לאנטוניו קונטה יש יותר ניצחונות פרמר ליג מאשר לז'וזה מוריניו. יש לו 10, ניצחונות, למוריניו יש 9. אוקיי, ואפרופו מומנטום, אנטוניו קונטה הוא המנג'ר הראשון של צ'לסי, שעם 7 ניצחונות רצופים בפרמייר ליג, אוקיי? בעונה אחת מאז, ז'וזה מוריניו, ב-2006, שעשה 9, אוקיי? קונטה משכיח את מוריניו, לפי דעתי, מה שהוא עושה, משכיח את המורשת של מוריניו, מכניס את המורשת שלו לתוך צ'לסי.
לא, אני לא אוהב את הדיבור הזה דווקא, אבל משכיח, מוריניו המנג'ר הכי גדול בהיסטוריה של צ'לסי.
נכון.
צ'לסי לא הייתה איפה שהיום בלי מוריניו, מוריניו אחראי ל3 מ5 האליפויות שלהם.
לא אמרתי שהוא...
זה שהיה לו עונה אחרונה, איך הוא אמר, שוכחים שלפני שנתיים הייתי אלוף אנגליה?
בסדר.
ארסן ונגר 20 שנה לקח אליפות.
אוקיי, אבל בוא שנייה.
לא 20, אבל 12.
לא, אבל שנייה, מה שקונטה עושה, העונה, הוא בעצם...
הוא ריפא את הקבוצה.
הוא מרפא את הקבוצה.
החיה אותה.
החיה את הקבוצה, והוא משכיח את המורשת הנוראית הזאת של מוריניו שהשאיר את הקבוצה מרוסקת, אוקיי?
וצריך להגיד שגם אחרי שמוריניו עזב, תחת אידינג, זה לא שהיה נראה שזה משתפר.
נכון, אבל...
אבל מה שקונטה עשה...
ואם הוא לוקח אליפות השנה, עם פפ גוארדיולה ויורגן קלופ וכל זה, אז אני חושב ש... אתה יודע... הוא הופך לאהוב הקהל של צ'לסי, אבל בוא שנייה נדבר על המשחק עצמו, זה הולך להיות מאוד מרתק, בעצם...
יש לך את שני מלכי השערים, קונה גוארו מול דיאו קוסטה, שניהם אקס אתלטיקו מדריד עם 10 שערי פרמליג, יש לך את הדרבי הבלגי, הזר מול דה בריין,
כן.
יש לך את דרבי הקמים לתחייה, סטרלינג מול ויקטור מוזס, מרכז השדה, מאטיץ' וקנטה מול, אתה יודע, יאי טורק אני אשחק,
יאי התורף, וגונדוגן.
וגונדוגן, שהוא נפלא.
אולי פרננדיניו, אבל עדיין אנחנו רואים פה משחק בעצם שהולך... זה בעצם משחק ענק, המשחק הכי גדול של הפרמייר ליג השנה, לפי דעתי.
אני חושב שיש לנו הרבה משחקי עונה. ליברפול בעתיד של ליברפול מול קלופ מול סיטי, אתה יודע.
לא, לא, אבל מה שאני רואה, שמהמשחק הזה תצא אלופה, לפי דעתי.
אני חושב שזה ליברפול לצ'לסי, כי אין להם אירופה, וגם קבוצות מרשימות, אבל אני מסכים איתך שזה משחק ענק. ואני חושב שטקו יהיה טוב לצ'לסי, כי היא מובילה את הטבלה.
היא מובילה את הטבלה, וזה משחק חוץ. אני חושב אבל גם כן שאנחנו נראה את... קודם כל, פפ גוארדיולה, לאורך השנים, אתה יודע, אנחנו נדבר באמת על העבודה שלו, לאורך השנים, הקבוצות שלו תמיד היו כל כך מוכנות למשחקים האלה, כל כך חדות במשחקים האלה. גם ביירן מינכן נגד דורטמונד, אתה יודע, בדרך כלל הם השיגו בדיוק מה שהם רוצים, גם ברצלונה נגד ריאל מדריד בקלאסיקו, משחקי ליגה כאלה, הקבוצות שלו פשוט הרבה יותר מוכנות, הרבה יותר חדות, לוחצות ממש ממש טוב ובאינטנסיביות על ההתחלה, ראינו אותם נגד יונייטד, הם, זה היה יכול להיגמר גם 4-1, 5-1.
כן, היה בשלב מאוד מוקדם.
כן, וצ'לסי, צ'לסי בעצם מאז שהם התפרקו מול ארסנל, הם עברו ל3 בלמים, כן?
זה קרה במהלך אותו משחק למעשה.
כן, כן. במחצית השנייה הם בעצם עברו ל3 בלמים, שזה הפורמיישן שהכי נוח לקונטה, והוא הכי אוהב את זה. אבל...
אבל הוא בכלל לא תכנן לשחק איתו. צריך להגיד, קונטה בקדם עונה ניסה כמה מערכים, הוא חשב על 4-2-4, שזה השיטה האהובה בעצם אולי עליו בסוד, איתר הוא הצליח בסיינה, בהתחלה, כשהוא אימן, לפני שהוא הגיע ליובה, הוא לא שחק אף פעם, שלישייה אחורית, אנשים לא יודעים את זה.
כן.
הוא שחק, הוא העדיף את 4-2-4, שאגב הוא לקח אותו, הוא אימץ אותו ממאמן נבחרת איטליה עכשיו, ג'אמפיירו ונטורה, שאימן את פיזה ב-2009, קונטה בא לראות אותו משחק, התלהב, שאתה משחק בעצם עם שני קשרים קיצוניים שיוצאים קדימה, ואז
4-2-4,
כן, והיה לו שיטה שנייה, זה היה, זאת אומרת, החלופית 4-2-6-1, אבל בכל השיטות שהוא בנה, עבד עליהן בקיץ, הוא דווקא השלישייה האחורית, הוא אמר, אני לא, זה ייראה כאילו אני קופה את עצמי על, כן. על סגל שלא מתאים.
כן.
אבל שים למה קרה, הוא הביא את מרקוס אלונסו, שאנשים באנגליה לא ידעו מי זה ומה.
לא, ידעו, שזה... הוא שחקן בולטון לשעבר. כאילו,
כן, אבל, לא, לא, אבל זה היה נראה כמו פאניקה, ואמרו, מה הוא קשור למה הוא ברמה הזאת, זאת אומרת, אנשים לא ידעו להעריך, כמה שחקן, אתה יודע, כמה אתה לומד באיטליה טקטית מלשחק שם, בייחוד אם אתה שחקן הגנה. והמעבר הזה הוכיח את עצמו בצורה מדהימה, כי מאז 7.5 משחקים הם ספגו שער אחד מול טוטנהאם.
כן.
כבשו 19, אם אני טועה, 7 ניצחונות רצופים, מקום ראשון.
נאמר אבל שהם לא נפגשו עם קבוצה ברמה של סיטי. נכון. כלומר, גם טוטנאם, שהיא קבוצה מאוד טובה,
מחצית ראשונה טוטנאם הייתה הרבה יותר טובה.
הרבה יותר טובה, ואתה יודע, זה יהיה מעניין לראות איך סיטי הולכת להתמודד עם הדבר הזה, כי באמת, נגד קבוצות אחרות, הם פשוט שתפו אותה מחוץ למגרש, צ'לסי גם לחץ מאוד גבוה, גם הגנה מאוד חזקה. קנטה עם הכי הרבה חטיפות
קנטה ומטיץ'
אז השאלה באמת, אתה יודע, אם דה ברוינה כזה יעשה כאב ראש לקנטה ויעסיק אותו, ואתה יודע, סטרלינג אם הוא נכנס או סאנה, אתה יודע, יש לסיטי כל כך הרבה כלי נשק, כן, שאתה יודע, אני לא רואה איך צ'לסי מצליחה לעצור אותם. אבל
הם לא יציבים, סטרלינג וסאנה והרבה שחקנים שם לא מספיק יציבים, זאת אומרת, אתה כן חי בסוף על הגוארו, על דה בריינה, השחקנים היותר הקליברים, כי סטרלינג אתה לא יודע מה תקבל ממנו,
כן.
והיתרון הגדול של פאפ זה ההצלחה דווקא של צ'לסי, שהופכת אותה לצפויה. זאת אומרת, כולם יודעים איך קונטה ישחק, הוא לא שינה הרכב.
כן.
זה גם למה, אתה יודע, צ'לסי, יש לי סימן שאלה עליה, כי היא עדיין לא היה לה פציעה של, זאת אומרת, היא רצה עם אותו הרכב כבר ברצף הרבה משחקים.
ויקטור מוזס עדיין לא נפצע.
ויקטור מוזס לא נפצע, מרקוס אלונסו לא נפצע, וגם מטיץ' וקנטה,
שהם עושים קילומטראז', הם עושים קילומטראז' מטורף, כאילו כל משחק, באמת, הם רצים.
אז הקבוצות שרצות אחרי בפרמייר ליג, אתה יודע, זה ליברפול ראשונה, אבל צ'לסי דווקא היא לא בצמרת שם.
לא, סיטי שנייה.
אבל סיטי שנייה. וצ'לסי אמנם לא בצמרת, אבל קונטה, אני הייתי רוצה לראות את הנתונים האלה מאז שצ'לסי עברה ל-343. כי אני חושב שמאז היא כן רצה המון, והתבחרת איטליה ביורו של קונטה, מי זוכר, הייתה רצה אחר ב...
בכל מקרה, יש גם משחקי...
אבל משחק, אני רק מקווה שנראה גולים. זאת אומרת,
יהיה כל כך, שני 0-0ים, אני רואה את זה קורה.
כי פה באמת אני חושש יותר ל-0-0.
שני 0-0ים.
המזל הוא שה...
אני עושה דאבל ג'ינקס עכשיו.
המזל הוא שההגנה, תשמע, ההגנה של סיטי זה הנקודה תורפה שלה. אין להם את האיכות הנדרשת של שחקני הגנה. ואם פאפ מתעקש על הענעת כדור שם, היא גם יותר חשופה. אתה יודע, להענעת כדור העיקשת הזאת בכל מחיר, גם אם לוחצים עליך ואתה עומד לאבד כדור ולהיות 2-1. אז השאלה, איך סיטי באמת, איך היא תתמודד עם צ'לסי הזאת? כי צריך להגיד, סיטי אמנם ניצחה את שני המחזורים האחרונים, וגם עלתה השלב בליגת אלופות, אבל היא עשתה את זה ב-2-1 ככה על ברני, 2-1 כאלה.
מצד שני, אתה יודע, זה גם...
אבל כמו שאמרת, פאפ הגיע למשחק גדול עם נתן בראש לדורטמונד, אז בוא נראה אותו.
ואוקיי, בוא נראה אותו. בוא נראה אותך, פאפ. אבל משחק אחרון, אנחנו נאמרות שיש ליגת אלופות השבוע, אנחנו נלך ל-NBA.
אגב, ליגת אלופות, משחק ענק, דרך ריאל מדריד דורטמונד, למרות ששתיהן עלו, ואתה יודע...
זה לא משחק ענק.
אתה יודע, אני מקבל את זה. משחק גדול, משחק של, אני מתכוון מבחינת הכדורגל, מבחינת איכות כדורגל, זה משחק שגם יכול להיות בגמר.
כן, אבל זה גם יכול להיות כלום.
לא, אין לו הרבה משמעות, כי מי שציין פה שנייה, אף אחד לא רוצה לקבל.
אז אוקיי, ביום רביעי, כאילו ביום חמישי בבוקר בעצם, בשעה 3, יש את סן אנטוניו ספרס נגד מינסוטה טימברוולפס. משחק מאוד מעניין לכל מי שאוהב NBA, א', בגלל שסן אנטוניו תמיד מעניינת, לא נדבר על זה יותר מדי, תרגעו, ומנסוטה היא מאוד מאכזבת, כי כולם, 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 באמת, כל הפרשנים, כל מי שמבין קצת כדורסל, אמר, טוב, מנסוטה השנה...
מה, אתה לא הבנת שפרשנים לא... לא הספיק חלסטר, לא הספיק הבחירות בארצות הברית, לא הספיק כלום.
טימברוולפס הם מאוד מאכזבים, יש לך שם שחקנים אדירים, וויגנס, זאק לוין, קארל אנטוני, טאונס.
קבוצה נהדרת לראות להיילייטס.
כן, שקוראים לו קאט, אני אוהב את זה. הם משחקים כאילו מחצית ראשונה הם שיקגו בולס 96, מחצית שנייה הם שיקגו בולס עם סקוטי פיפן וטוני קוקוץ', כאילו הם...
לא, זה עוד מחמאה.
כן, זה עוד מחמאה. הם שיקגו בולס לפני ג'ורדן. זה קצת מוזר, הם קבוצה מאוד מוזרה, כולם מחכים שהם יהיה איזה קליק, אתה יודע, ואז הם יצליחו, כי גם לא כל כך יודעים מה הבעיה שלהם. יודעים שהם לא מצליחים בליגה, במחצית השנייה וברבע השלישי הם קורסים בדרך כלל, ואז אתה אומר, למה? למה הם קורסים? כאילו, מה... what are they doing wrong? יכול מאוד להיות שיש שם בעיית היררכיה, עדיין, אתה יודע, גם וויגנס וגם קארל אנטוני טאונס לא לוקחים את האחריות, אבל שניהם סופרסטארים,
כן, אבל אתה יודע, כשיש לך בעיה ברבע שלישי, תמיד אתה גם צריך להסתכל על המאמן, כי זה אחרי ההפסקה, כשיש לו זמן, מכין את השחקנים, אם צריך להוריד את המנטלית.
אני לא חושב שהמאמן הוא הבעיה.
לא, הוא לא, אבל הוא חלק, אבל זה חלק מהעניין, כי אם זה בעיה וזה הופך למשהו סיסטמטי, אז אתה צריך לשים על זה דגש,
מצד שני זה רק 20 משחקים.
נכון, זה 20 משחקים, ומתישהו יכול להיות שהם יתחברו וירוצו, כי זה קורה להרבה קבוצות, הם פחות מוכשרות.
על פניו, יש להם שחקני הגנה סבירים, כן, וכאילו ויגנס יכול להיות מגן טוב, וקארל אנטון טאונס יכול להיות מגן טוב, וכאילו פתאום הם לא עושים הגנה, וטיבדו הוא בעצם, הוא מאמן הגנה, הוא כאילו מאמן שצריך לדעת לעשות הגנה, וזה לא קורה, ויהיה פשוט מעניין לראות המאצ'אפ הזה נגד סן אנטוניו ספרס.
ובוא לא נשכח שב-NBA אתה גם תמיד במרחק של טרייד אחד שניים מלעשות בקפיצת מדרגה.
כן.
בטח מינסוטה, כן. וסן אנטוניו, תשמע, התחברה קצת, ניצחונו, השיגה את הרצף שלה, אומנם נעצרה, אבל חזרה לנצח בדלאס,
טוב, מי לא נצח בדלאס?
כן, האמת שמרק קיובן נראה לי היה יותר מדי מושקע בבחירות האחרונות, שחק מהקבוצה שלו.
יכול להיות.
אבל כן, אבל דלאס באמת הפכה לבדיחה עצובה.
כן, אז עם הבדיחה העצובה הזאת, אנחנו מסיימים את החלק השני, ואנחנו עוברים לחלק השלישי, בו אנחנו נקבע מי המאמן הכי טוב בעולם, כדורגל. תודה. בכל יום נתון, חלק שלישי, אנחנו עכשיו. ברגע זה, אני ועמית לוינטל נקבע מי המאמן כדורגל הכי טוב בעולם.
היה אפשר לפתור את זה במכות.
אתה לא רוצה ללכת את זה, אנחנו לא...
אתה גדול וחזק.
אני גדול וחזק ועם ניסיון. ועם ניסיון במכות. שזה תמיד, דרך אגב, אפרופו מכות וזה... אנשים שמכירים אותי לא חושבים שאני בן אדם שהולך מכות, כן? אבל כאילו... יש לי קצת ניסיון וזה גם...
אתה יודע למה זה? כי האנשים שהלכו איתך מכות כבר לא מכירים
אותם. הם לא סיפרו את סיפורי, כן.
כבר לא, כן, לא היו שם.
לא, אבל אני לא ירחיב לזה, אבל...
כן.
בוא לא נלך מכות. בוא לא תנסו אותי.
אנחנו בעד ספורט.
כן, אנחנו בעד ספורט. נתחיל עם זה. אני מתחיל עם פפ גוורדיולה. אתה יודע מה? שנייה, לפני זה, אני רוצה שבעצם נקבע... אנחנו בונים מועדון מאפס, אוקיי? יש לנו תקציב בלתי מוגבל, ואני רוצה לבחור מאמן.
איזה מועדון? סתם כמו מועדון קטן ב...
קנינו עכשיו מועדון...
קנינו, אוקיי.
קנינו מועדון בברזיל שהמטוס שלו התרסק. לא, סתם. אנחנו בונים מועדון, איזה מאמן אנחנו בוחרים? יש לנו פה רשימה.
יש לי שם בשבילך. נתחיל? דיאגו סימאונה?
לא, השנייה, בוא נתחיל.
אתה רוצה להתחיל עם גוורדיולה, בסדר.
כן, אני אגיד לך למה אנחנו מתחילים עם גוורדיולה, אני מסתכל על סטטיסטיקות עכשיו, אוקיי? עזוב עכשיו, חכה, אנחנו נדבר בדיוק על הבעיני הזה. סטטיסטיקות, points per match, 2.37. זה, אין דבר כזה בעולם, אוקיי? אבל שנייה, success rate כקואץ', כאילו אחוזי ההצלחה שלו כמאמן, אוקיי? 74% ניצחונות. אוקיי? 74% ניצחונות מהמשחקים שלו. 16, כאילו 15, 8 טקויים, ו-10, 5 הפסדים. כלומר, בכל המשחקים שלו, והוא שיחק, הוא מניהל כבר יותר מ-400 משחקים, הוא הפסיד 10% מכל המשחקים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות של ה... שלו כמאמן, אז בברצלונה היה לו 2.3 למשחק מבחינת נקודות, בביירן 2.4, בסיטי זה הכי קשה שלו, מבחינתו זה 2.14, אבל זה רק בינתיים.
אבל זה עדיין איננו קנה מידה.
כן, ואז אני רוצה לקחת אותך לרשימה בעצם של המאמנים שהם איתנו ברשימה, אוקיי? נגד מוריניו יש לו 18 משחקים, 9 ניצחונות, 50%, 5 טקויים ו-4 הפסדים. יורגן קלופ, 8 משחקים, 4 ניצחונות, 4 הפסדים. אוקיי, ארסן ונגר, 8 משחקים, 4 ניצחונות, 2 הפסדים, 2 טקויים. פוצ'טינו, 10 משחקים, 5 ניצחונות, 3 טקויים, 2 הפסדים. תומאס טוכל, 5 משחקים, 4 ניצחונות, טקו. דיאגו סימאונה, 3 משחקים, 2 ניצחונות, הפסד. לואיס אנריקה, 4 משחקים, 2 ניצחונות, 2 הפסדים. רק 3 מאמנים שהוא שיחק נגדם יותר ממשחק אחד ולא ניצח. 2 משחקים נגד אנצ'לוטי, 2 הפסדים. ורוברטו דימטאו, שלושה משחקים, טקו ושתי דקוים והפסד אחד, וחוסידינג, שני משחקים, שתי תוצאות טקו. עוד משהו שאני חייב להגיד לך בתור מישהו ש, 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 שמציע את פפ גוארדיולה לג'וב שלנו, אוקיי? הוא לא רוכש שחקנים בגלל הסוכן שלו, אין לו קשר,
אח שלו,
פרה, אוקיי? כן.
סוכן של לואי סוארז ועוד הרבה שחקנים.
סוכן של לואי סוארז, פטרו בייד בדיאנג, הרבה שחקנים מברצלונה, סרג'י גמפה וזה, הוא לא רוכש. הוא סופר מקצועי. הוא יקבל את ההחלטה הכי נכונה לקבוצה, כן? הוא לא, אפילו אם אתה יודע, אתה לא אוהב את האובר חויכמס שלו, שהוא לא משחק עם תומס מולר במשחקים וכאלה, אבל בסופו של דבר, אני מסתכל על שחקנים שברחו אצלו, אוקיי? בוא לא נשכח שהוא הפך את מסי למשהו, אוקיי? מסי, לפני גוארדיולה, היה שחקן שנפצע הרבה, אוקיי? שחקן שהיה צמוד מאוד לצד ימין של המגרש, או לצד שמאל, כלומר, זה, אתה יודע, הוא היה שחקן כנף, הוא לא היה המפלצת כדורגל שהוא היום, תחת פפ, הוא הפך למפלצת שהוא, את כל הפולס ניין וזה, את כל הסיפורים, הוא הפך את מסי למשהו.
אני תכף ענה לך, אוקיי. במאורך, כן, נותן לך להתבטא בשביל לפוצץ את הבלון אחר.
אוקיי, תומס מולר, בלי גוארדיולה, אנחנו, הוא לא כובש, הוא פשוט לא השחקן שכובש.
הוא הולך לשבור את הסי במונדיאלים.
בסדר, אבל אתה רואה בביירן מינכן, אני לא מדבר לך נבחרת.
הוא פתח את העונה רע מאוד, וזה נכון מאוד, אבל תומס מולר,
לבנדובסקי,
היה שחקן, לקח אליפות אירופה לפני שהוא ידע מזה.
לבנדובסקי הפך לשחקן הרבה יותר טוב תחת פפ גוארדיולה, כלומר, הוא שיפר את החלוץ הכמעט מושלם, הוא שיפר אותו, אוקיי? ואתה רואה שחקנים, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, פפ גוארדיולה לא הצליח בקבוצות קטנות וזה. אוקיי, קודם כל, למה שהוא יצליח בקבוצות קטנות, אם הוא כאילו מקבל
עבודות? לא, אבל אתה אמרת שאתה רוצה מאמן למועדון שאתה מקים מהיסוד.
יש לי תקציב בלתי מוגבל, אמרתי גם כן. אוקיי, יש לי תקציב בלתי מוגבל. אני לא מדבר איתך על זה, בסדר? קודם כל, איך שהקבוצה שלו משחקת כדורגל, אתה רואה את ביירן בלעדיו, אתה רואה את ביירן איתו, כלומר, גם ברצלונה שהם יצאו מההמשכיות של פפ, אחרי שטיטו וילנובה מת, כן, שבעצם טיטו וילנובה היה
הטקטיקן,
הוא היה האיש של פפ, כן, והוא המשיך את דרכו, אתה רואה שהוא מת, אז אתה החליף אותו והקבוצה קרסה, כן, אתה רואה גם את ביירן מינכן מאוד מתקשה, האינטנסיביות של פפ, מה שהוא נתן לקבוצה וכו'. אבל, תחשוב על כל השחקנים האלה, שגם כן, ללא פפ לא היו, בוסקץ, פדרו, אלאבה שהשתפר, הפך לבעצם מפלצת, ואתה רואה את אלאבה בלי פפ, הוא קורס, בואטנג הפך לבלם האדיר שהוא היום, פיקה, כאילו, יש לך כל כך הרבה שחקנים ברמה הכי 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 גבוהה.
שגרינסקי לא הלך אבל.
אפרופו רכישות לא מוצלחות, כן? מה שפפ עושה, מה שהוא מוציא מהקבוצה שלו, אני לא חושב שיש מאמנים שיכולים להוציא אותו דבר מהקבוצה, ואם אתה לוקח פפ ומצמיד לו עוזר מאמן מקומי, וחשבתי על נר קלינגר פתאום, אני לא יודע למה, אבל אם אתה מצמיד לו עוזר מקומי והוא לומד אותו, אתה משאיר מורשת,
שעוד אצל איזי פפ, בוא נראה,
כן, אתה משאיר מורשת של כדורגל נפלא, של כדורגל חכם, של שחקנים חכמים, של שחקנים שלמים, ואני רוצה אותו בקבוצה שלי.
אז קודם כל אני אגיד לך ככה, על פפ גוארדיולה אתה לא יכול להגיד שהוא מאמן גרוע, גם אם אתה לא אוהב את פפ גוארדיולה, כי פפ גוארדיולה, אני מסכים איתך בנקודה הנכונה, שהוא באמת קידם שחקנים, ודוד אלאבה הוא דוגמה מצוינת, ועוד שחקנים, הוא קידם שחקנים הרבה, זה נכון. אבל כשאתה מבין נתונים שלו מול מאמנים אחרים, זה, אני לא רוצה להגיד גניבת דעת, אבל זה לא רחוק, כי אם אני מאמן את ברצלונה, כשמסי ואיניאסטה וצ'אבי בסיאם, וגוארדיולה יאמן לי את אספניול, כמו שאתה משווה אותו לפוצ'טינו שעשה את זה אז, ואגב, פוצ'טינו הוציא ממנו נקודות, אני זוכר גם. אז זה עוד פעם, בוא לא נשכח, פפ גוארדיולה קיבל את הקבוצה הכי מוכשרת, הכי טובה אולי בהיסטוריה, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא עזר לה להתפתח, הוא עזר לה להגיע להישגים. להזכיר לך, ברצלונה לקחה טראבל גם לפני שנתיים אחרי שהוא עזב.
נכון.
להזכיר לך, בביירן מינכן, שלוש פעמים מול יריבות ספרדיות בחצי הגמר, הוא לא הביא את הקבוצה שלו למצב של יתרון. יתרון.
אוקיי, זה שלושה משחקים.
פיגור, לא כבש, הסתבך, ונדבר איתך גם על אתלטיקו מדריד, שיש לה תקציב רבע מביירן מינכן, לא רק ריאל וברסה שעשו לה בית ספר. סליחה.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו עוד משהו.
אגב, ברצלונה,
שנייה. ביירן מינכן שהוא הגיע אליה, הוא הגיע לאלופת אירופה טריבליסטית שתחת יופיינקס.
שזה אגב קשה מאוד.
תחת יופיינקס שברה את צי הנקודות והכיבושים, אנשים שוכחים את זה. אבל העודים של ביירן מתגעגעים ליופ הרבה יותר מלפה.
בסדר, אבל פפ, אבל שנייה, פפ שבר.
אני לא אומר שהוא לא קידם, אני לא אומר שהוא לא עשה דברים טובים.
פפ שבר את הסיים האלה.
בסדר, מה זה שבר?
הוא שיפר קבוצה.
פפ, בוא נזכיר, כשהוא הגיע לביירן מינכן, הוא הביא את גצה, הוא גם, התהליך של ריקון הכישרונות מדורטמונד נמשך.
אוקיי, בסדר, אבל עדיין הוא שבר, שנייה, הוא שבר שיאים שנראו בלתי אפשריים. התקלה שלו בביירן מינכן, שהוא השיג שני דאבלים, כן, ושלוש אליפויות, התקלה שלו בעצם הייתה שהוא לא לקח את ליגת האלופות, הוא הגיע שלוש פעמים לחצי גמר, אוקיי? והוא הפסיד לקבוצות יותר טובות.
והוא לא התמודד עם לייפציג.
לא התמודד עם לייפציג. אבל שנייה, אנחנו צריכים, חכה שנייה, רגע שנייה, על ברצלונה. כשהוא הגיע לברצלונה, אני רוצה להזכיר לך, הקבוצה הייתה מפורקת.
מה זה מפורקת? הקבוצה לקחה, בוא, הקבוצה הזאת לקחה ב-2006.
סיימה בקושי, שנייה.
הקבוצה הזאת לקחה ב-2006, שנייה. לקחה ב-2006 ליגת אלופות עם רונלדיניו. אוקיי, מסי הזה השחקן עולה. בעונה האחרונה של רייקארד, הייתה נפילה מאוד חזקה.
גם בעונה שאחרי ליגת האלופות.
בעונה של 2007-2008, תחת רייקארד, הייתה באמת נפילה מאוד חדה, הם סיימו גם אחרי ויאריאל, ונכון? והיה צריך להרים את הקבוצה, וגוארדיולה עשה עבודה טובה, ואין ספק על כך. מפה ועד להגיד, הוא עשה את מסי, אתה יודע.
קודם כל...
בוא נגיד שאלכס פרגוסון הרבה יותר אחראי
לשיחת
רונלדו, לשחקן...
אלכס פרגוסון, אוקיי, שנייה, אלכס פרגוסון, שנייה.
מסי, מאז שגוארדיולה עזב...
לא, אבל מסי...
הוא הוסיף לו...
אנשים לא זוכרים שמסי היה שחקן צעיר, שנוטה להיפצע, נוטה להיעלם ממשחקים.
היה לו חצי שנה בחוץ.
כן, וגוארדיולה לקח אותו... והפך, ראה, קודם כל הוא עשה את ההחלטה הזאת, כן, בעונה עם זלטן איבראימוביץ', הוא ראה את זלטן איבראימוביץ', אנחנו יודעים מי זה זלטן איבראימוביץ', והוא לא התאים לפפ גוארדיולה, אבל הוא ראה את מסי, והוא קיבל החלטה, אני עכשיו הולך עם מסי, ולא עם זלטן, כן, בגלל שמסי יכול להיות המפלצת שהוא יהיה, כן, ואני חושב שזה משהו שלא נותנים לו מספיק קרדיט עליו. כן, כמו אומרים, מסי גדול וזה, הוא ענק, כן? מסי היה יכול להיות ענק, גם בלי פפ גוארדיולה, אבל...
ובוא לא נשכח שאת כל ההישגים שלו בברצלונה עוד פעם, הוא עשה עם צ'אבי ואיניאסטה, זידן, שעושה מספרים יותר טובים מגוארדיולה, עושה את זה בתנאים הרבה יותר קשים, בקבוצה פחות איכותית, עם המון פציעות, עם המון אתגרים, אתה יודע, יש גם... יש גם את העניין שזידן עושה את זה על פני שתי עונות, אז אי אפשר באמת להשוות, זה נכון, כי כדורם משחקים לפי עונה, לא לפי שנה. אבל עדיין, בוא לא נשכח, הוא אימן קבוצת כדורגל מטורפת, מדהימה.
הוא הפך אותה.
קבוצת כדורגל שלקחה טראבל גם בלעדיו, לפני שנתיים.
לא.
ומה לא?
לא, אני אומר, זה לא אותה קבוצת כדורגל.
אני מסכים שלא, אבל זה כי צ'אבי פרש, אתה יודע, עם כל הכבוד,
לא,
צ'אבי.
לא, אני אומר, אבל זה לא אותה קבוצת כדורגל, גם איכשהו קיבל אותה ואיכשהו השאיר אותה.
אבל ברצלונה, אתה שוכח שב-2006 הייתה קבוצה מדהימה, עם 75% פוזשן, עם רונלדיניו,
ועדיין הם לא היו
טובים כמו ב-2008-2009 או 2009-2010, אבל הם עדיין היו קבוצה מצוינת, היה לו בסיס מעולה לעבוד, היה לו את השחקנים... הטובים ביותר ומעולים.
שאלה.
להזכיחה, ספרד ב-2008 כבר לקחה את היורו, עם שהתבססה על 8 או 7 שחקני ברצלונה. זאת אומרת, יש לי קרדיט, הוא מפתח שחקנים, כן, אבל להגיע לביירן מינכן, לעשות את זה עם ברצלונה הענקית, אוקיי? עכשיו הוא בקבוצה עם הכי הרבה כישרונות באנגליה, אבל סוף סוף עכשיו במנצ'סטר סיטי זה באמת מבחן.
אוקיי.
ואני אומר... שאתה יודע, יש לי דברים טובים להגיד עליו, בוא לא נשכח, הוא גם עשה, גם יש לו הרבה נקודות פחות טובות, ההתחכמויות, האובר חוכמיות, הבלתי נסבלת שלו לפעמים,
כן,
שהוא שני, חושב שהוא ממציא את הכדורגל, ותומס מול לא צריך לשחק מול ריאל מדריד בחצי גמר.
שנייה, עמית, מצד שני, הוא גם, הוא הביא הרבה מאוד אלמנטים לתוך הכדורגל, כן, הוא שיפר את הכדורגל.
הוא בעצם, הוא אומר שהוא הביא, הוא שכלל את קרויף, כן, לקח את כל הארון, את הדברים של קרויף,
לגמרי.
ושכלל אותם, והתאים אותם ל-121, ועוד פעם, שלא יבין מהדברים שלי, שאני אומר שהוא מאמן גדול, הוא אחד המאמנים הגדולים בעולם, אבל עוד פעם, אני הרבה יותר מעריך, מאמן כמו דיאגו סימאונה, שלא בא לקבוצה הכי עשירה בעולם.
אז שנייה, אוקיי, בוא עכשיו אנחנו עוברים לסימאונה, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד, שפפ גוארדיולה גם מבחינה אישיותית, כן, הייתי רוצה אותו כמנהיג של הקבוצה,
אני מסכים שהוא...
בגלל שהוא בן אדם, אוקיי, הוא בן אדם בעייתי וגאון וכו', ואתה יודע, אנשים אומרים הוא קצת מוזר, אבל אני רוצה שהמאמן שלי יהיה וורקהוליק הזה, שיחשוב, שילמד אנשים סביבו,
נכון.
נעבור לדיגו סימאונה.
כן, ואני עדיין, אגב, לא... הפיתורים של מולר וולפארט, של הרופא של ביירן, זה גם סוגיה, לא נדבר עליה עכשיו, אבל זה...
לא, אתה יודע, זה כאילו...
זה משהו שאני לא אהבתי את ההתנהלות שלו.
בסדר, אבל במובן הזה זה my way or the highway.
אתה לוקח את הרופא ספורט הכי טוב בעולם, שכל הספורטאים מאמריקה באים אליו, ובן אדם הכי מוערך בזה, ואתה בא ומפיע עליו תיק, כי אתה הפסדת שחמט לפורטו, תגיד לי, אין לך בושה, זה בעיניי ברמה האישית, זה האכזבה שלי. מצד שני צריך להגיד, יחסית למוריניו, עם כל הבלגנים שלו, פפ גוארדיולה הוא אלוהים.
כן, לא אלוהים, מלאך.
מדבר על מלאך, כן.
כן. אוקיי, דיגו סימאונה, שאגב, אתה יודע שדיגו סימאונה הוא מבוגר יותר מפפ גוארדיולה. זה לא, הוא בן 46, גוארדיולה בן 45. טוב, אז ככה, פוינטס.
זידן 44?
כן.
אנחנו יורדים.
נקודות למשחק, 1.9 זה הרבה יותר גרוע מגוארדיולה, אבל אנחנו נסביר למה. רק 56% ניצחונות, 21% תיקואים ו-22% ניצחונות, הפסדים. יש לו 5 תארים גדולים באירופה. מה זה תארים גדולים? כן, סופר קאפ אירופאי וספרדי, ליגת אירופה ואליפות היסטורית.
בוא נגיד ככה, אליפות של דיאגו סימאונה ב-2014, מבחינתי, זה ההישג הכי גדול בכדורגל, במאה ה-21, יותר גדול מלסטר סיטי, כי הוא, אוקיי, התמודד בליגה הכי איכותית בעולם, וגם אני, שאני יודע, פרמייר ליג, מה שהספרדיות עושות באירופה זה לקרקס את כולן. הליגה הכי איכותית עם שתי הקבוצות הכי טובות והכי פייבוריטיות לכל דבר, והוא התמודד איתה ב-2014, אוקיי. שנזכיר, הוא גם הגיע, היה רחוק כמה שניות מלזכות עוד בליגת אלופות.
נכון. באותה עונה.
אבל לקחת אליפות מברצלונה וריאל, זה לסטר סיטי לא הייתה עושה גם בעוד 100 שנה.
אוקיי, בסדר.
זו דעתי.
אני לא חושב שקלאודיו רניארי בכלל ברשימה שאנחנו נדבר
כן,
עליה,
לא,
אבל
לא, ברור,
בסדר.
ברור.
אבל בכל מקרה, אנחנו רואים שבאטלטיקו מדריד היה חיבור מושלם עם המועדון, שהוא שיחק בו, גדל בו, לא גדל בו, סליחה, שיחק בו ובעצם הכי התחבר אליו, נגיד, יחד עם לציו.
באינטר, כן. אבל לא לקח את ה... היה חלק מהקבוצה של אתלטיקו, שלקחת הדאבל של 96.
אוקיי.
הדאבל של 96.
לפני זה,
קבוצה נהדרת.
אימן בקטניה די קשל. ראסינג קלוב, סן לורנצו, ריבר פלייט, אסטודיאנטס, הוא הצליח בהם יחסית לתקופות קצרות. בכולם יש לו פחות משתי נקודות למשחק, בממוצע. באתלטיקו זה 2.1, אוקיי? אבל הוא זכה באליפות בסטודנטוס וריבר, ואז הייתה דעיכה והעיפו אותו, כן? וזה גם אליפות ארגנטינאית, שזה כאילו בעצם אתה משחק רק מחזור, רק סיבוב אחד.
כן, כן.
זה לא בדיוק
אליפות. זה לא קנה מידה.
כן.
אבל עדיין הוא הצליח, עדיין...
ואז הוא קשל בצורה בלתי רגילה בסן לורנצו, אוקיי? ממש העיפו אותו אחרי כמה משחקים, בגלל שהוא לא התחבר שם וכו'. אתלטיקו מדריד זה היה כאילו, אתה יודע, מבחינתי, נגיד, אם שואלים אותי עכשיו, ונגר מתפטר, מי אתה מביא? אתה יכול להביא כל מישהו בעולם, כן? אני לוקח את סימאונה, כי פפ גוארדיולה בסיטי, אוקיי? בגלל שאני רוצה, סליחה, אם אומרים לי, אתה חייב להביא מישהו, כן? לא כל מישהו בעולם. אז אם כאילו אני יכול להביא כל מישהו בעולם, אני לוקח את גוארדיולה. אבל אם אומרים לי, תשמע, גוארדיולה בסיטי, קלופ בליברפול, בצ'לסי יש את קונטה, יש את פוצ'טינו בטוטנהאם, מי אתה רוצה שיוביל את ארסנל? אני אומר, סימאונה. אני רוצה שהקבוצה שלי תהיה תחרותית עד הסוף, כל עונה, וזה מה שסימאונה ייתן לך. אתה תהיה את התחרותי.
אנשים, עוד פעם, דיאגו סימאונה הגיע לאתלטיקו מדריד, בואו נזכיר קצת ההיסטוריה, זה היה כן, לפני 5 שנים. אתלטיקו מדריד כמעט הביאה את גרגוריו מנצאנו, שאני לא יודע איפה הוא היום, כן? אבל בסוף החליטו לאמר על הבחור הזה, גם בגלל העבר שלו במועדון, גם בגלל ההישגים שלו בדרום אמריקה, להצליח כמאמן בכדורגל הדרום אמריקאי, גם פפ גוארדיולה היה עובר שם הרבה כישלונות.
כן.
קריירה ממוצעת של מאמן בדרום אמריקה זה בערך חודש. אתה יודע, שפקוונסה הנחמדה הזאת שהצליחה מאוד, גם אם כולם מפטרים שם, כל יומיים, אין שם תנאים להצלחה, אין לך אפשרות לגדל שחקנים, בגיל 17 הם כבר עפים לאירופה, זה לא, ועדיין הוא הצליח שם, אבל הוא הגיע לקבוצה שהייתה לאפינג סטוק, קבוצה שאתה יודע, כבר התנדנדה בין הליגות, שהיה לה את
אתלטיקו?
הגנה, אתלטיקו, איפלוש, קבוצה שהייתה בדיחה, שספגה 60 שערים בעונה ויותר.
מצד שני, הם זכו בליגת אירופה.
אנשים,
עם קיקו פלורס.
הם זכו, ותבדוק מה הם עשו בליגה באותה עונה.
נכון, אבל
הם זכו, נכון, היה להם כישרונות קצת, אבל הקבוצה הייתה בדיחה, בטח בכל הקטע ההגנתי, בכל הקטע של איזון, זה לא היה נראה הולך לכלום.
זה נכון.
הוא לקח אותה, ובזמן קצר, אתה יודע, הפכה אוהדי ריאל, כשהוא קיבל את הקבוצה, כן, אז היה להם רצף של איזה 20 ומשהו דרב, 26, אני חושב, לא ניצחו את ריאל וזה, והאוהדים של ריאל אמרו, אנחנו רוצים יריבה ראויה. ותשמע, הוא הפך את אתלטיקו לקבוצה, שהיא אחת משלוש, ארבע קבוצות הטובות באירופה.
כמה שערים נקיים יש לו, כאילו, רשת נקייה מתוך המשחקים, צריך לבדוק את
זה. צריך לבדוק, אני זוכר שבאירופה יש לו רק שני משחקים שהוא ספג מתוך 18 בליגת אלופות בבית.
נכון, יש
סטטיסטיקה, נבדוק אותה, אבל יש סטטיסטיקה באמת שמראה על כמה ההגנה שלו חזקה. ההגנה שבתחילת העונה הזאת צריך להגיד קצת נחלשה, ועדיין, אתה מדבר על טיפוח שחקנים, אז עם כל הכבוד לפפ גוארדיולה, העבודה שהוא עושה שם, גם בהבאת גריזמן, הוא דוגמה מצוינת. אבל עוד פעם, להצליח בברצלונה, כשיש לך את מסי ואיניאסטה, זה יפה. אבל אם תחשוב שמסי, איניאסטה וצ'אבי היו בקיץ, עומדים לעבור מברצלונה, חושבים לעבור, והוא מכר את דיאגו קוסטה, מכר את פיליפ לואיס, מכר את, עזוב את פיליפ לואיס, מכר את דיאגו קוסטה, פלקאו, את הסקורים הגדולים שלו, את הכוכבים הגדולים, אתה יודע, כמו בנה קבוצה אחרי קבוצה, הצליח לה, אמרו זהו, זה גמור, אין סיכוי להצליח בתנאים האלה.
כן.
ולמרות שזה מועדון אחר, והם ברבע תקציב, אתה אומר לי תן לי מאמן אחר שהיה מצליח ככה באתלטיקו, בתקופה כזו קצרה. אני לא יודע אם יש עוד אחד כזה בעולם, זה גם החיבור שלו למועדון, צריך להגיד.
כן, אבל אוקיי, קודם כל, אוקיי, בסדר, אנחנו מבינים את הגדולה שלו, ובאמת הגדולה שלו זה הגנתיות.
והביקורת היחידה עליו זה העניין הסגנוני.
אוקיי, לא, אני לא, אין לי ביקורת הזאת. עזוב, אני לא מדבר איתך על סגנון, אני חושב שהאתלטיקו, הלוואי והארסנל הייתה משחקת כמו אתלטיקו מדריד, אוקיי, כאילו,
מסכים איתך.
אני בעד סגנון מנצח, אני לא בעד סגנון זה, כאילו, אם הם מנצחים ככה, מצוין. אגב, יש לו כמעט 150 שעה שערים נקיים בפחות מ-300 משחקים. זה מטורף.
כן.
אבל, אוקיי, אני אתן לך משהו שיש לי בעיה עם סימאונה. סימאונה בעצם הוא צריך את השחקנים שלו ב-110% ריכוז ונחישות כל משחק, אוקיי? ואני לא בטוח שזה סוסטיינבל, זה לא בר קיימה לטווח הארוך, אוקיי? ובמובן הזה אתה רואה למשל את אתלטיקו מדריד השנה, הם פשוט, הם לא יכולים לייצר את אותה אינטנסיביות ואותה זה, אחרי שהוא שומר את הקבוצה, את הסגל בסביבות אותו, הסגל הוא כמעט אותו סגל.
הסגל השתפר, כי גם הביאו את גמיירו, כן. וקרסקו הפך לשחקן נהדר.
כן, אבל אתה רואה שיש, זה קצת מזכיר לי את פט ריילי, או אפילו את מוריניו, כן? שאי אפשר לשמור את האינטנסיביות הזאת.
לשמור את האינטנסיביות זה נכון מה שאתה אומר ב-100%, אבל אני לא חושב שצריך להגיד מוריניו ככה, סימאונה ככה, כי אם אתה באמת תחשוב כמה מאמנים עשו יותר משלוש עונות גדולות ברצף, או ארבע עונות, נגיד, כך חמש, אוקיי, גדולות ברצף, אולי תמצא רק אלכס פרגוסון. אוקיי. כמעט ואין כאלה.
אבל בוא נשכח.
פפ גוארדיולה, עם כל הכבוד, לא עשה 10 שנים בברצלונה. עונה רביעית שלו, הוא הפסיד לריאל מדריד האליפות.
לא, הוא הפסיד.
הוא הפסיד לריאל מדריד האליפות.
לא, אבל הוא עזב את ברצלונה כאלופה, כן? בוא לא נשכח את זה.
סליחה, הוא עזב את ברצלונה ב-2012 ריאל מדריד לקחה אליפות עם 100 נקודות.
לא, הוא עזב אחרי השנה הזאת, אחרי שהוא לקח את האליפות חזרה, לפי דעתי. שנייה.
תבדוק את זה, אני חושב שלא. אני חושב שמה שגרנו לעזוב זה היה כי...
לא, הוא לקח אליפות, הוא עזב אחרי העונה השנייה עם נגד מוריניו.
תבדוק מתי הוא עזב, אני רוצה להגיד לך, תהיה שנייה.
הוא עזב...
2012, אם אני זוכר, הוא נסע לניו יורק ב-2012, ב-2012...
ב-2013 לפי דעתי, אבל...
לא, 2013 כבר היה... אנחנו בודקים את זה עכשיו אונליין.
את ברצלונה 2012,
בבקשה,
מ-2008 עד 2012.
ב-2012 זו הייתה עונה שנזכיר, ברצלונה אומנם ניצחה את ריאל מדריד בגביע, והיו שם גם בסופרקופה, אבל באליפות, ריאל מדריד ניצחה בקמפנו, לקחה אליפות עם C של 100 נקודות, 121 שערי זכות, מוריניו בעונה פנטסטית בליגה, העונה הכי טובה של ריאל מדריד אי פעם בליגה, אז
כן, שהוא החליט שהוא עוזב באפריל.
הוא החליט שהוא עוזב באפריל, בעצם אחרי שברסה הוא הבין שהאליפות לא תהיה, וגם היה לו כבר קשה מנטלית לסחוב את כל האימותים האלה עם אוריניו, את כל לאכול את כל החרה. וזה העמדה אתך 4 שנים בברצלונה, אז להיות מאמן במועדון גדול, שזה כל 3 ימים משחק, כל הזמן תקשורת, כל הזמן אימונים. העבודה המנטלית על השחקנים זה קשה לכל מאמן, ודיאגו סימיון, אני מזכיר לך, הגיע ב-2011, זאת אומרת, הוא כבר אימן את אתלטיקו מדריד, יותר משחקים משפפ גוארדיולה אימן את ברצלונה.
אוקיי.
הביקורת היחידה עליו זה סיגנון שהוא לא לטעם רבים, האנטי פוטבול.
זה לא אנטי פוטבול, אני לא, אני לא, עזוב, אני לא.
לא, במשחקים גדולים, אתה מבין, הוא בא לברצלונה ואומרים, מצפים שהוא ישחק טוטל פוטבול, כאילו יש, כאילו זה אפשרי.
כן. בוא נעבור ליורגן קלופ, אוקיי?
שאני מת על קלופ.
אתה גם האח הקטן שלו.
אני מת על
קלופ. דרך אגב, יורגן קלופ, 49, הוא אגב נשאר הרבה זמן במועדונים, יש לו זמן ממוצע של 5 ומשהו שנים במועדון, פוינטס פר, כאילו נקודות למשחק המאמן, 1.7.
כן, אבל אני לא אוהב את הנקודות למשחק, כי בוא נזכיר יורגן קלופ, שאימן במיינץ.
בדיוק.
ובוא נזכיר שיורגן קלופ, 2 עונות ראשונות עם דורטמונד, זה היה מקום 7, ועונה האחרונה הייתה כישלון. בדיוק. תיקח את השנים הטובות שלו בדורטמונד, תיקח את העונה, אחרי שהוא בנה את ליברפול, תראה את ליברפול של העונה, אתה תראה מספרים הרבה יותר טובים.
בדיוק. הסוד הגדול שלו בעצם זה שנותנים לו לעבוד, והוא בונה קבוצה, והם משחקים בדיוק כמו שהוא רוצה שהם משחקו, ואז באמת מאוד 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 קשה לנצח את הקבוצות שלו. זה לוקח זמן, הדברים האלה. בגלל זה אני חושב למשל שליברפול השנה לא תיקח חליפות, בגלל שיהיה את החריקות האלה של העונה המלאה הראשונה של קלופ, אוקיי? לפי דעתי, הם נראים טוב מאוד, הם נראים מצוין וכו', אבל ככל שאני רואה אותם, אתה יודע, יש את החריקות האלה, ופתאום קוטיניו נפצע וכאלה, אז זה יהיה משמעותי, והם כן יאבדו את הנקודות פה ושם, שסיטי למשל לא יאבדו. אבל בסדר.
יורגן קלופ, אם אני זוכר, בכל הקריירה אולי רכש סופרסטאר אחד. אוקיי, זה מרקו רויס, שהגיע ממנשנגלדבך, הוא גדל, הוא רצה לחזור, וזה היה 17 מיליון, אבל אם תסתכל, שחקנים שהוא הביא, אובמיאנג, לבנדוב, הוא עשה אותם.
כן.
הוא עשה אותם, את גצה ואחרים.
שהוא עובד עם מנהל ספורטיבי, מיכאל צורק, שהוא מאוד חשוב.
וצריך להגיד, מיכאל צורק והקיבצקי, המנכ״ל המצוין של דורטמונד, שהם שני אנשים שמגיע להם קרדיט, אבל גם בליברפול, מה הוא הביא?
גם במיינץ, אגב, הוא
יצר שחקן. סעדיו מנה, שאמרו לו, מה אתה זורק כסף על השחקן הזה, והיום כולם מתלהבים.
כן.
אז יורגן קלופ, הוא עושה קבוצה. הוא הכוכב של הקבוצה הזאת. אין לו אפילו גריזמן וגם אירו כאלה שהם...
הוא גם יותר בונה מועדון מאשר, נגיד, סימאונה ופפ גוארדיולה. כלומר, אם אנחנו רוצים מועדון עם רוח ואוהדים וכאלה, אז אנחנו נסתכל על קלופ, כי הוא באמת בונה מועדון.
והכדורגל שלו חיובי מאוד. צריך להגיד, הוא לא, היה לו את הפריבילגיה לאמן את ברצלונה וביירן מינכן, הוא עשה את זה דרך הרבה יותר קשה, וגם לאמן את ליברפול היום, זה אתגר עצום,
ואם הוא
לוקח חליפות עם ליברפול, תסלח לי, אני חושב שזה לא פחות משמעותי מכל התארים שהשיג פפ גוארדיולה ברצלונה, ואני יודע שאני פוגע פה ברגשות של הרבה אוהדים של ברצלונה בישראל, אבל ליברפול זה סיפור יותר גדול מלסטר. אחרי 27 שנה במדבר, אחרי כל הכישלונות, לשחק כדורגל כזה נפלא,
אם ליברפול לוקחת אליפות, זה הסיפור ההיסטורי, אחד מהגדולים, אי פעם. זה כאילו ברמת השיקגו קאבס. באמת, ברמה הזאת, לפי דעתי, בגלל שיש לך בעצם את המועדון הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, סליחה, מנצ'סטר יונייטד, המועדון הכי גדול בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, שהוא בעצם לא קורס, כן? בגלל שהוא תמיד נשאר שם למעלה, אבל פשוט הפך ללוזר.
לא, זה הכלכלה, תראה, הסיפור פה זה הכלכלה של הכדורגל, שב-20 שנה האחרונות זה הפך לשוק קפיטליסטי חזירי, תאגידי על גלובליים, ודווקא בשנים של ליברפול דעכה, ומנצ'סטר יונייטד עלתה, אז הפערים ביניהם לא הגיוניים כלכלית. יונייטד יותר מפי 2 שווה מליברפול, אתה אומר לך, איך יכול להיות? אבל הוא במצב כלכלי כזה, ואמרו לו, תביא שחקנים, תביא זה, בקיץ היה הרבה תסכול, פתיחת העונה, והאריכו לו את החוזה לשבע שנים, מה אתם עושים? אבל הוא מכניס אמונה, השחקנים, אתה רואה את החיבור, אתה רואה כמה הם נהנים?
קטע קטן, לפני שאנחנו עוברים למאמן הבא, בגלל שאנחנו צריכים באמת לסיים פה מתישהו, אבל יורגן קלופ, ראיתי אותו נגד סנדרלנד, היה קטע
שהוא הרים את הקהל ב-0-0.
ואתה רואה את הקהל, כאילו, היה איזה קטע שמאחזה, ואז הקהל כזה, וכאילו שמעו את הקטע הזה.
ב-0-0, שהוא מרים את הקהל, דקה 70.
הוא מרים את הקהל, וממש, הוא השחקן ה-12 שם, ממש, הוא כאילו, אתה יודע, הוא נתן את הפוש לקבוצה, ומיד אחרי הם כבשו.
וזה הסיסמה שלו, to turn Liverpool supporters from doubters to believers. וזה כל הקטע, שהוא חושב, העניין המנטלי, עוד פעם, אנשים לא מבינים כמה זה חשוב, הביטחון של הקבוצה, להרים את הראש אחרי החמצה, לא להוריד את הראש, להאמין שאתה תגיע לעוד מצב. כל הדברים האלה, זה נפלא שהוא עושה את זה עם הילדים האלה.
כן. אנטוניו קונטה. אני חובב כדורגל איטלקי ענק. אני רואה הרבה כדורגל איטלקי. קונטה הוא המאמן האיטלקי האולטימטיבי. אני לא חושב שאני ראיתי אי פעם כזה מאמן. זה פאביו קפלו, טרפטוני, סאקי, הכל בגוף אחד. אנחנו לא ניכנס לנקודות למשחק שלו, בגלל שאתה יודע, הוא ניצח רק 56% מהמשחקים שלו, כן, אבל הוא אימן בארזו, אטלנטה, ברי, סיינה, ואז הוא הגיע ליובנטוס, ואמרו, מה הוא יעשה כבר, כאילו, הוא לא יכול להצליח עם הקבוצה הזאת.
זה אחרי שיהיו והיו צ'ירופרה, כל מיני שחקני עבר שנכשלו.
כן, והוא הפך את יובנטוס למה שהיא היום בעצם.
אני אגיד לך משהו, אני חייב להגיד...
קבוצה בלתי מנוצחת.
קיץ 2000, כן, אבל הסיפור העצוב עם קונטה זה שהוא הרי עזב את, בקיץ 2014, הוא עזב את יובה, בגלל שהוא אמר, אנחנו לא יכולים להתחרות בגדולות של אירופה, לא מביאים לשחקנים וזה. אוקיי, ואז הגיע אלגרי, ופתאום אצל אלגרי, הם הגיעו בעונה הבאה עד לגמר, ואז מה שקרה לפני הקיץ האחרון, לפני היורו, המניות של קונטה היו מאוד בירידה, הרבה מאוד אנשים באיטליה אמרו, הוא מאמן מוגבל, הוא היה יודע לשחק רק עם שלישייה אחורית, הוא לא היה גם משטקטית, אלגרי ראה שאפשר לקחת את יובה קדימה, והוא הגיע ליורו האחרון, כשהרבה כותלים אותו הזכירו שהוא הביא שחקנים כמו אליה ליובה, ושחקנים שכשלו, וקרשית שהוא התעקש עליהם, ופתאום הפכו אותו, ואני אמרתי לעצמי, בונה, אתם אנשים חסרי בושה, בן אדם הזה הגיע ליובה שהייתה פח אשפה, מקום שביעי, שתי עונות רצופות, לא נראו בדרך לכלום. העונה הראשונה שהוא רץ מול מילן, בכלל אף אחד לא ספר את יובה, אני חושב שאפילו יובה סיימה בלי הפסד אותה, אבל לא התייחסו ליובה כקונטנדרית עד בערך מרץ, והוא בנה את הקבוצה העצומה הזאת. נכון, יש לו את השלישייה האחורית, את בופון, את היועץ השחקנים, אבל כשהוא הביא את פירלו, חשבו שהוא מביא שחקן גמור. כן, אנשים
גם אתה יודע, כאילו הוא עזב את יובנטוס בגלל שהם בעצם האמביציה שלהם לא הייתה כמו שלו, כן? נגיד את זה ככה, גם מכרו לו שחקנים וכאלה, אבל צריך לזכור ש קונטה הופך, כאילו זה לא שהוא מביא שחקנים ובונה אותם, הוא בונה ממה שיש לו. כלומר, והדוגמה הכי טובה זה ויקטור מוזס, כן? ויקטור מוזס נזרק בין קבוצה לקבוצה, כן? אף אחד לא האמין בו, מוריניו אמר למה אנחנו צריכים אותו וזה, וקונטה אמר, אוקיי, אני רואה בו משהו, אני רוצה להרכיב אותו, אני רוצה לייצר ממנו שחקן, ואתה רואה את ויקטור מוזס, שהוא לא שחקן צעיר במיוחד, כן, אבל אתה רואה שחקן...
הוא עדיין, אבל הוא עדיין 25 כזה.
כן, הוא לא, אני אומר, הוא לא שחקן צעיר במיוחד, אבל כאילו, פתאום אתה יודע, הפוטנציאל שלו, אתה רואה שחקן שממצא את הפוטנציאל.
אתה רואה גמישות יותר מזה, אתה רואה גמישות וצניות, שזה שתי תכונות מאוד חשובות למאמן. וצניות, מה אני מתכוון? אפשר להגיד על ויקטור מוזס כמה הוא עכשיו, אני קורא כתבות, שבקיץ קונטה כבר זיהה, בואו לא נשכח שהוא התחיל את העונה הזאת, ויקטור מוזס קיבל 5 דקות, 10 דקות למשחק. המשחק הראשון שהוא עלה בהרכב, זה התחיל רצף שיבת הניצחון, זאת אומרת, כל הרצף הזה זה כשהוא נכנס להרכב, הוא ומרקוס אלונסו בעצם, אבל אנשים, עוד פעם, קונטה הגדולה שלו, זה שהוא ראה שדברים לא עובדים, הוא לא נכנס לפאניקה, מוריניו הלך עם הראש בקיר, אותו מערך שנה שעברה, אותו סינה, הוא לא שינה.
כן.
ופה ראית מאמן שאומר, בסדר, אז לא הלך לי זה, לא הלך לי זה, ולא בניתי, זה היה באופציה הרביעית שלי בערך לשחק 3-4-3, אבל הוא אומר, let's give it a shot, מה יש לי להפסיד?
לא, גם הגמישות שלו היא...
ולמצוא את העמדה של ויקטור מוזס, שאף אחד בכלל לא היה לו מושג שהוא יכול לשרק את העמדה.
אני אוהב את האלמנטים, וסליחה שאני נכנס באמת אלמנטים טקטיים מאוד, אבל אני אוהב את האלמנטים הסאקיים של קונטה, את הלחץ הגבוה ואת הקומפקטיות של הקבוצה, ואת החופש ההתקפי שהוא נותן לשחקנים כמו עדן עזר, ונגיד קוסטה וכו'. זה מצד אחד. את הגמישות של אנצ'לוטי, אתה יודע, אנצ'לוטי פעם אמר שהוא פספס את רוברטו באג'ו בגלל שהוא רצה לשחק 4-4-2 ואין מקום
לבאג'ו. זה תמיד אצל מאמנים איטלקים, אתה יודע, הם לא יזמינו לך את השחקן הכי טוב באיטליה להרכב, ויגידו, טקטית, הוא לא מתאים לקנה, ואני משחק ככה.
אז אנצ'לוטי אמר, מה, אני אידיוט? כאילו, יש לי את באג'ו, כאילו, פספסתי אותו, ולכן אנצ'לוטי מאוד גמיש, בטח ביחס לקפלו וכאלה, אבל אתה רואה שקונטה למד מכל כך הרבה מאמנים איטלקים, ובגלל זה הוא המאמן האיטלקי האולטימטיבי, וראינו את זה בנבחרת ביורו, שבאמת הוא הפסיד בסופו של דבר לגרמניה, אבל
הנבחרת הכי מרשימה.
זה הנבחרת הכי מרשימה לאיטליה שהייתה ממה שאני,
הכי מרשימה
בעשור האחרון.
נעשתה את זה בלי מרקיזיו ובלי וראטי ובלי כל הקישור.
אפילו טיפה יותר מרשימה מהקבוצה שזכתה באליפות העולם ב-2006, בגלל שב-2006 באמת היה לך כישרונות, אתה יודע, טוטי ודל פירו היו כאילו שחקני משנה.
כן, ועוד פעם, בוא לא נשכח, עדר ופלא היו שני החלוצים, שזה בברזיל אולי שחקנים לא רואים, אבל באיטליה זה לא זה.
אבל בוא נעשה, שנייה, אנחנו
רק מילה אחרונה על קונטה, שאני חושב שהעניין, כן, דיברת על סאקי, אז כמו שאתה אומר, השטחים, אוקיי, היתרונות, להשיג יתרונות, רואים את זה כל משחק, מי שאוהב כדורגל איטלקי גם יודע על מה אני מדבר, שהמטרה תמיד זה להשיג יתרון
בשטח,
ולהשיג יתרון מספרי, אתה רואה על שטחים, וקבוצות שמשחקות טוב באיטליה, זה קבוצות שמשחקות בלי כדור, יותר טוב משמשחקות עם כדור.
נכון. אוקיי, תוכל. מאמן שהוא מזכיר יותר את פפ גוארדיולה מבחינת הוא יותר פפ גוארדיולה מיורגן קלופ מבחינת הכדורגל שלו, הכדורגל מאוד שוטף, מאוד מענה, זה נראה כאילו שדורטמונד מגיעה למיליון הזדמנויות במשחק, בונה קבוצות מאוד צעירות.
עכשיו קבוצה שהכי כיף לראות באירופה אולי, אפשר להגיד?
כן, אפשר להגיד, הם קבוצה מאוד כיפת.
יש לנו כמה סביליה וזה, אבל אני חושב שדורטמונד
מספר. חשוב להזכיר, במיינץ הוא היה המאמן הכי מוצלח באירופה ביחס לתקציב שלו. הוא סיים כל שנה, כאילו בממוצע, הוא סיים במקום החמישי עם מיינץ, שיש כאילו, היא אחת מהתקציבים הכי נמוכים בבונדסליגה, והוא תמיד סיים איתם מאוד גבוה. יש לו בדורטמונד למשל יותר נקודות למשחק מאשר קלופ. אוקיי?
אבל עוד פעם, קלופ, תוריד את העונה האחרונה, תוריד שתי עונות ראשונות, הוא קיבל קבוצה במצב, אחרי עונה קטסטרופלית, צריך להגיד, הקבע החילה של תוכל עד עכשיו זה משחקים גדולים.
כן, הוא לא...
ששם אתה רואה גם את הניהול משחק, ושהוא קופק, אז הכי בלט בהפסד לליברפול, שם בארבע מהפך, שהוא קפה לחלוטין, והוא ראה את קלופ וניבל, ומול גוארדיולה, ו... דווקא זה שהוא יצליח לנצח את אנצ'לוטי של לפני שבועיים.
ואז הוא הפסיד
לפרנקפורט. נכון, אז זו קבוצה מאוד צעירה, תשמע, ואני נותן לו קרדיט עצום, לו ולכל המועדון הזה, על האמונה שלהם בצעירים. הם הביאו 8 שחקנים בקיץ בגיל ממוצע 22, שזה כולל ילדים בני 18.
וכאילו גץ איזה המבוגר אחרי בן 24.
והוא נותן להם לשחק. עכשיו, הוא עושה יותר מדי רוטציות קצת, זאת אומרת, אני כן חושב שאתה צריך לדעת את הקבוצה הכי טובה שלך, וזה, יש הרבה מאמנים, מוריניו למשל, עד היום אין לו מושג מה הקבוצה הכי טובה שלו במנצ'סטר יונייטד, גם הוא יודע, אני חושב שאפילו הוא יודע בזה, אז אולי הוא לא יודע מה הקבוצה הכי טובה שלו, זה החיסרון, אבל העבודה שהוא עושה מדהימה.
כן, הוא גם בן 43, לפי דעתי הוא ילמד, ואתה יודע מה, אני עדיין רואה דורטמונד כפייבוריטית לזכות בליגת, לא בליגת האלופות, סליחה, בליגה.
אותו אתה רוצה במקום ונגר, לא?
תוכל, כן, אתה יודע, אני מעדיף את סימאונה, כן, אבל תוכל הוא זה, אחלה. אגב, פפ גוארדיולה שאלו אותו מי המאמנים הכי טובים שהוא זה, הוא אמר קונטה ותוכל. טוב, תוכל זה, היריב שלו ביום רביעי, שלישי. נגד ריאל מדריד, נגד מי, 200?
ביום שלישי נדמה.
אז עידן. מאמן, זידן, דיברנו עליו מקודם, אני רק נותן, קודם כל הוא המאמן הכי מוצלח בספרד אחרי 32 משחקים, יש לו באמת שתי נקודות למשחק, 62% ניצחונות.
76.19% הצלחה בכל המסגרות, כן. מאז שהוא התחיל לאמן את ריאל מדריד.
בדיוק, זה מאוד מאוד מרשים. טוב, זידן, אני אגיד לך משהו, זידן, אנחנו מסתכלים עליו עכשיו, ואנחנו עדיין לא יכולים לשפוט אותו לחלוטין, אבל הוא, בוא נגיד שהוא עושה את העבודה הכי טובה שהוא יכול לעשות כרגע בריאל מדריד, זה מאוד מאוד מרשים, במיוחד, אתה יודע, לאור העובדה שהוא תמיד אמר בתור שחקן שהוא לא כל כך רוצה להיות מאמן וכאלה, אבל הוא נכנס לזה, הוא מאמן לפטופ, מה שנקרא, הוא קורא, הוא מבין, הוא לומד, הוא הלך להשתלמות בפפ גוארדיולה, למד הרבה מאנצ'לוטי, אני חושב, מילה לזידן ואז עוברים,
כן, זידן מאוד 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 מרשים. זידן היה, מי שזוכר אותו כשחקן, היה שחקן מאוד שקט ומופנם, הוא אף פעם לא היה שחקן הקולני בקבוצה, היה דשן בצרפת ואחרים.
אומרים שבימים הראשונים שלו בריאל מדריד, בחדר הלבשה, הוא לא דיבר בכלל.
הוא לא דיבר בכלל, והוא לא היה מדבר, הוא היה שקט, אתה אומר, הטיפוס כזה יכול להוביל קבוצה כמאמן, שצריך אושיות ול... אבל הקריזמה שלו מצד שני, אנחנו זוכרים שהוא היה זורק מבט וכבר היו יודעים מה לעשות.
כן, קריזמה, אומרת, קריזמה שקטה.
כן, ורונלדו אמר, קריסטיאנו רונלדו אמר, אני ערכתי את זידן כשחקן, אני הרבה יותר מעריך אותו עכשיו כמאמן, אני חושב שמה שהוא עשה בריאל עד עכשיו זה נפלא, נכון.
וזה, אגב, רונלדו,
צריך להגיד מילה טובה על רפה בניטז, שהביא את קזמיר, הוא התעקש עליו, אכל הרבה, אתה יודע, דברים שמותר לזידן לעשות, בגלל שהוא שחקן עבר, בגלל הזה שלו, זה לא לכל אחד, אבל האיזון שהוא מצא, אתה יודע, האיזון עם קזמיר, שהוא הכניס, והעובדה שעוד פעם, הצעירים פורחים, הכל עובד, המחליפים לא פחות טובים, פתאום הנוער עולה, ובוא נזכיר שהוא ימן את, את, את השחקנים הצעירים, שעכשיו אנחנו רואים את
הוא הרוני לוי של ריאל מדריד.
אז עוד פעם, אין לנו עדיין מדי לשפוט. אבל, ומילה אחרונה לזידן שמרשים לו פחות, זה ההתנהלות שלו מחוץ למגרש.
נכון, נכון.
צנוע. מאוד. ומאוד מכבד, מאוד מרשים. אני עד עכשיו, יש לי רק הערכה אליו.
אוקיי. אנחנו נרוץ על זה, ונגר. יש אפשר לדבר עליו מיליונים. האם אני לא, אתה יודע את מי, איך אני לוקח את ונגר? לא כמאמן. אני לוקח אותו כג'נרל מנג'ר. לפי דעתי, אני לא חושב שלאורך ההיסטוריה היה מישהו שבונה קבוצות ברמה שהוא בנה יותר טוב ממנו.
אלכס פרגוסון?
אלכס פרגוסון.
בנה שלוש קבוצות
ביונייטד. בנה שלוש קבוצות, אבל שנייה, עם הרבה מאוד כסף וכו'. ונגר לא. ונגר בנה מועדון. בנה מועדון.
אלכס פרגוסון לקח את קלברלי אליפות.
בסדר, בסדר. הוא בנה... עזוב, אני לא מדבר על פרגוסון.
בוא לא נדבר על פרגוסון.
כן, פרגוסון הוא הגדול מכולם. אוקיי, אני שם את זה עכשיו. פרגוסון הוא הגדול מכולם. אין בכלל, אין בכלל.
הבריטי הגדול.
כן, אין יותר גדולים ממנו. אוקיי, בכלל. לא רק זה. אתה יודע, מה שהוא עשה במנצ'סטר. אבל אני מסתכל על... אני עכשיו לוקח קבוצה, ואני רוצה ג'נרל מנג'ר. אז יש לי את ארסן ונגר, שהוא בנה את מונאקו. מונאקו בלעדיו זה כלום. אוקיי? היום מונאקו בלעדיו זה כלום, כן? בנה להם את המגרש אימונים, בנה להם, לא את האצטדיון, כן? האצטדיון היה שם, בנה להם את האקדמיה, בנה להם את הכל. בגלל ונגר יש את מונאקו, אוקיי? ובארסנל גם, כן. אקדמיה, שנכון, עכשיו יש בעיות שם וכולי, אבל עדיין, זה, אתה יודע, זה משהו שוונגר בנה, אצטדיון, ואתה יודע, שחקנים אדירים שהוא הצליח להביא וגידל וטיפח וכולי. אני לא נותן לו לאמן, כי אני חושב שיש לו כל כך הרבה חסרונות כמאמן, אתה יודע,
ניהול משחק, תוכנית משחק,
הוא מקובע, אתה יודע, הוא עדיין עושה אותם אימונים כבר 20 שנה, וזה, אבל אני נותן לו לבנות את הקבוצה הזאת.
אני לא חושב מסיבה אחת, כי ארסן ונגר הוא רוצה שליטה טוטלית, אני לא חושב שאתה יכול להפריד, זאת אומרת, ניתן לו להיות ג'נרל מנג'ר, המאמן לא יוכל לעבוד באמת תחתיו,
יכול להיות.
בטח לא בארסנל, שבה הוא כבר, אתה יודע, הוא ארסנל, מישהו. אז אני חושב שהזמן שלו בארסנל קצת הלך, הוא יכול היה לעבור לריאל מדריד, בוא נזכיר, בכל מקרה ונגר כבר, אני לא חושב שהוא בדיון הזה אפילו של המאמנים הגדולים ביותר, נכון. וזה הדבר הכי עצום.
נכון, אבל עוד פעם אתה רואה, הקבוצה תלויה לחלוטין בשחקנים, כן, ופחות בו, ככה אני רואה את זה, אני חושב שהוא לא מוסיף נקודות לקבוצה שלו, אבל את השחקנים הוא מביא. כלומר, אתה יודע, הוא מביא והוא מרכיב והוא מוציא, אתה יודע, הוא מוציא את הטוב ביותר מהם בדרך כלל, בעיקר בגלל שהוא נותן להם להתבטא.
אנצ'לוטי?
לואיס אנריקה.
לואיס אנריקה, עוד פעם, בוא נזכיר.
הוא מאוד לא אהוב בברצלונה משום מה.
הוא לא מוערך, אוקיי, כמו, הוא לא מוערך באמת. הוא כאילו הבן אדם שנמצא שם, וצריך לדאוג שהכל יהיה בסדר. ורק אם משהו לא הולך בסדר, הוא אשם.
כן.
אבל הוא לא קיבל קרדיט מספיק, אני חושב, על 39 משחקים בלי הפסד. לפפ גורדיולה היו 28 בברסה, למרות שעוד פעם.
לא, גם הוא זכה בטראבל, זכה בדאבל בשנה שעברה.
הראשונה, כן. התגבר על משברים, גם עם מסי, גם זה לא קל לנהל. ועוד פעם, הוא מתמודד עם ברצלונה, שאחרי עידן צ'אבי, וגם איניאסטה אחרי השיא, אחרי עידן פויול, אחרי כל השחקנים הגדולים שהיו תחת פפ וקצת ואחריו, וכבר אינם, והוא ניסה לבנות אותם מחדש.
כן, הוא די היה כישלון ברומא, צריך להזכיר.
ברומא היה כישלון מוחלט, בסלטה ויגו היה הצלחה.
בסלטה ויגו, כן, זה הצלחה יחסית, אבל כן.
לא, הצלחה יחסית, הצלחה יפה הוא היה בסלטה ויגו.
אוקיי, אנצ'לוטי?
אנצ'לוטי אני ממש, ממש, ממש לא מסמפת, לא נמצא אצלי בטופ 7.
אני מאוד אוהב אותו כבן אדם.
לא, הוא בן אדם נחמד, אני מדבר מבחינת הכדורגל, אני לא חושב שאני, אם אני עושה רשימה של המאמנים האיטלקים, אפילו אני לא מכניס אותו. תראה, יש לו שלושה גביעי אירופה, כמו בוב בייזלי, הוא היחיד שעשה את זה עם גיא מילן, גיא עם ריאל מדריד, זאת אומרת שלושה מאוד אליפויות, אבל אליפויות אירופה זה בלוף. א', כי השיא הזה הולך להישבר בשנים הקרובות, אני מניח. וחוץ מזה, שלוש אליפויות ב-20 שנה. שאתה מאמן את כל הקבוצות הבחירות באיטליה.
נכון, הוא זכה בשלוש אליפויות.
זה כולל אליפות עם פריס סן ז'רמן, שאגב הוא איבד אליפות עם פריס סן ז'רמן.
כן, אבל הוא הגיע בינואר, אבל...
הוא הגיע בינואר כשהם הובילו את הטבלה מול פליה והפסידו אליפות.
אבל אוקיי, אבל אני אגיד לך משהו, הוא תמיד היה במועדונים שתמיד רצו את הליגת האלופות יותר, כאילו גם במילאן וגם בריאל מדריד, אתה יודע, המטרה הייתה ליגת האלופות ולא הליגה. ובוא נגיד שהוא כן יודע להתמודד עם לחץ, כאילו לא הייתי מביא אותו לבנות את המועדון שלנו, כן? אבל הייתי מביא את הידע שלו איכשהו.
אם יש לך קבוצה של כוכבים, שהם קצת מתוסכלים ויפים, ומישהו הריבו, התעלל בהם, הוא אחלה מאמן להביא אותו, כי הוא באמת נותן לסך... אבל תשמע, מה שאני רואה ממנו בביירן מינכן העונה הזאת, זה מחפיר. מחפיר.
כן, נכון.
מחפיר, הוא מקבל לא מספיק ביקורת, כי הוא נותן חופש ריבריק, עושה מה שבא לו, אין בכלל אימון. אתה יודע, ביירן אף אחד לא דיבר על זה, עוד לפני שהם התרסקו, כשהם פתחו טוב את העונה, ניצחו 3-1 באינגולשטאד, הם עקצו יריבות, אתה יודע, שהחזיקו בכדור, שתקפו אותם, זאת אומרת, העבודה של אנצ'לוטי ברמה של... אתה יודע, הוא נותן כן. לשחקנים את הכבוד, אבל אני חושב שזה לא מספיק באינטנסיביות, בלדעת להיות יודע, גם קשה כשצריך
איתו. אתה יודע איפה הוא יהיה מושלם? אחרי ביירן מינכן? במנצ'סטר יונייטד, שהוא יצטרך להרכיב מחדש את החדר הלבשה של מוריניו. אוקיי, שנייה. מוריניו, מבחינת סטטיסטיקות, הוא ברמה הכי גבוהה, כן? 2.15 נקודות למשחק, 65% ניצחונות מהמשחקים, אבל בוא תראה את הסטטיסטיקות שלו מה-29 משחקים האחרונים.
13 הפסדים? יש לו ב-30...
לא, 12 הפסדים, 8 תוצאות תיקו ו-9 ניצחונות. זה מקום, יש פה איזה סטטיסטיקה שעשו טבלה כאילו של השחקנים האחרונים, של המשחקים האחרונים, והוא מקום עשירי מבין כל הזה שאתה יודע שיש מסביבו ונגר מקום שני, קלופ מקום ראשון, אדי האו מקום שלישי או משהו, אבל אתה יודע כאילו, הוא כאילו נראה שהוא כבר לא, השטיקים שלו שפעם היו עובדים ממש טוב, לא עובדים מזה, יותר מזה, אתה יודע, הוא כאילו מגיע... הוא כאילו זורק שחקנים שמצליחים, הוא נורא חשוב לו שהכל יהיה סביבו, כשמשהו לא עובד אז הוא בועד בבקבוק ואז הוא הופך את עצמו לקדוש מעונה, כלומר הכל צריך להיות סביבו, הוא מאשים את השופטים תמיד.
אני לא חושב, הביתה בבקבוק, אתה גם ונגר בעד בבקבוק.
בסדר, לא.
אבל זה נכון שהוא עושה שעוריות והוא נכון שהוא נכנס בשחקנים שלו.
ויותר מזה, שנייה, הוא אומר, אני מקבל החלטה לגבי שחקן אחרי 10 דקות שאני רואה אותו.
כן.
אוקיי? ואז הוא סוגר את השחקן, כלומר אם את ויקטור מוזס, הוא סגר. ויקטור מוזס, כן. ויקטור מוזס, קווין דה ברוינה, לוקה מוסלח, תחשוב כמה שחקנים הוא זרק בגלל ההקשנות שלו ובגלל האישיוז שיש לו כבן אדם.
בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות מוריניו בירידה גדולה, גם בגלל כמו שאמרת, השחקנים שלא הצליחו תחתיו והפכו לכוכבים גדולים בלעדיו, זה דה בריינה וזה לוקאקו ואחרים, סלח.
יש לו יותר מדי קשרים אדוקים עם סוכן אחד, דרך אגב, עם מנדש.
עם מנדש, וכן, למרות שריולה הביא את כל הכוכבים שלו.
אבל כאילו יש שם, בריאל מדריד זה גמר אותו, כן, הוא יצר שם בעצם מלחמת עולם בין השחקנים שלא של מנדז לשחקנים של כן מנדז. למשל, אחד מהדברים שהוא אמר לשחקנים, לפי ספר שכתבו על מוריניו, דגו טורס כתב על מוריניו, שאחרתי את השם של הספר, אבל דגו טורס כתב על העונה האחרונה של מוריניו בריאל מדריד, שבעצם הוא הביא שם לקריסה, הוא אמר, דרש מהשחקנים לעשות 0-0, עם ברצלונה, למרות שכאילו ברצלונה הובילו 2-0, הם היו חייבים לנצח, הוא אמר, תשחקו על שער נקי.
בשביל שאני אוכל להאשים את השופט.
בשביל שאני אוכל להאשים את השופט. זה, אתה יודע, זה...
תראה, עוד פעם, בוא לא נשכח, ברצלונה הכי טובה של כל הזמנים, שמוריניו לקח ממנה אליפות, עם עונה מדהימה בריאל מדריד, הוא עשה גם דברים טובים מאוד, אבל מנדש הוא מאוד בעייתי, ואנחנו לא מדברים על סוכנים, אנחנו מדברים על מאמנים. מוריניו, מה שמדאיג אותי זה שהתסכול שלו יוצא על השחקנים.
כן.
זאת אומרת, אם תיקח אחריות, אז תיקח כבר אחריות. אל תבוא הוא ירד כמעט על כל שחקן אצלו, חוץ מהגדולים ביותר. ואתה יודע, אם היה לו באמת יש הוא אוהב, הוא היה יורד על הכוכבים כן. הגדולים.
יש לו, הוא בעצם, לפי דעתי, הוא הביא אלמנטים חדשים למשחק, לפני, כאילו בתחילת שנות, כשהוא נכנס לפרמייר ליג, ועם פורטו וזה, כן. ב-2004-2003, הוא הביא אלמנטים חדשים של הכנה למשחק וכו', למדו אותם, הוא איבד את היתרון היחסי שלו, ואז האישיות שלו, היא בעצם משתלטת על הסגנון אימון, וזה בעייתי. אני רוצה...
אבל אני חושב שהוא כן יצליח ביונייטד אם הוא יקבל זמן, ואני חושב שיונייטד תסיים את העונה הזאת טוב, היא תסיים בטופ-4, ארסנל לא תסיים בטופ-4, זה האימור שלי, כי יונייטד יש לה יופי של פוטנציאל, מוריניו יפסיק את השטויות שלו, יהיה יופי.
אוקיי, אבל אני, אז בוא, אני אתן לך משהו שפרן סוריאנו, שהוא בעצם ניהל את ברצלונה הגדולה, ועכשיו מנהל את מנצ'סטר סיטי, אמר, כתב בספר שלו, "The ball doesn't go in by chance", הוא כתב ככה. החלטה בזמנו, דרך אגב, מוריניו ופפ נלחמו על אותו תפקיד של ברצלונה, ואז אז סוריאני מסביר למה בחרו בפפ ולא בזה. ההחלטה הייתה בין פפ למוריניו, מוריניו היה ווינר, אבל כדי לנצח הוא מייצר רמה מסוימת של מתח שמייצר בעיות. המתח הזה יצר בעיות בכל מקום שהוא היה בו, בצ'לסי, באינטר ובמדריד, אוקיי? ואז סוריאנו גילה את הקריטריונים שמועדון דורש מהמאמן, ואני רוצה שאנחנו, במועדון שלנו, אנחנו נחשוב עליהם. אחד, לכבד את המבנה הניהולי והספורטיבי של המועדון. אני חושב שכל המאמנים, חוץ ממוריניו שדיברנו עליהם, יש להם את זה. שתיים, לשחק כדורגל התקפי. שלוש, לקדם צעירים. ארבע, לשפר ביצועים. חמש, להיות פרואקטיבי בניהול חדר ההלבשה. שש, להיות מחויב לדרישות המועדות ו... להימנע משימוש יתר בתקשורת. 7. להיות בעל ניסיון כשחקן ומאמן ברמה הגבוהה. 8. לתמוך בניהול נכון של כספי המועדון. 9. להיות בעל ידע נרחב בליגה הספרדית וכדורגל האירופאי.
על האחרון הוא נדע.
כן. אז קיצר, אני לא צריך לעמוד בקריטריונים האלה.
כן, אבל בוא נזכיר שקודם כל מי שקיבל את ההחלטה ברצון הזה, מוריניו היה מאוד קרוב למשרדות, מי שקיבל את זה, זה היה קרויף החליט, אז היה כן. לפורטה, וקרויף היה היועץ שלו, והוא אמר שגוארדיולה יבוא ויאמן, וזו הייתה החלטה היסטורית.
כן, וחברים, תודה רבה שהקשבתם לנו, אנחנו ברברנו פה הרבה יותר מדי, בגלל שרם לא היה פה.
לא, מי שיצור אותנו.
תודה רבה לכם, האזנה נעימה, ואנחנו נתראה שבוע הבא. ביי.
ביי.